נעים מאוד, יובל אדמון, אני ראש המנהלת בפיתוח מפרץ חיפה וסגן ראש המועצה הלאומית לכלכלה, שם קצת ארוך, אבל אני אסביר, טייטל קצת ארוך, אני אסביר במה מדובר. גדלתי פה קרוב לקריית טבעון, אז אני מכיר את האזור לא רע. אני באתי לספר לכם קצת על התוכנית על
רני, אנחנו באמצע הישיבה כבר, בואו תשבו בבקשה.
באתי לספר קצת על התוכנית של מפרץ חיפה, של פיתוח מפרץ חיפה, תוכנית שהממשלה עובדת על ליישם. המטרה מבחינתי, יש לי מצגת לא מאוד ארוכה, לא יודע, רבע שעה ייקח לי משהו כזה, המטרה מבחינתי זה בעיקר שנדבר, שאלות, תשובות, מחשבות, הערות, כל דבר, תרגישו הכי פתוח לגבי זה, כי אני חושב שזו סוגיה מאוד מאוד מרכזית לאזור, זה ברור, וגם יש בה מורכבות לא קטנה, ואני חושב שהדרך הכי טובה זה ככה לדבר ולהכיר. ככה, אני רק במילה וחצי על עצמי, גדלתי פה בקריית טבעון, גר כיום בירושלים, אני במועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה 10 שנים בערך, קצת יותר אפילו כבר, במגוון תפקידים, כיום סגן ראש המועצה הלאומית לכלכלה. ראש המועצה הלאומית לכלכלה זה פרופסור אבי שמחון. המועצה הלאומית לכלכלה זה גוף שבעצם אחראי בתוך הממשלה, בתוך משרד ראש הממשלה, גם על כל מה שקשור לאסטרטגיה הכלכלית חברתית של הממשלה, וגם ראש המועצה הוא היועץ הכלכלי של ראש הממשלה. זאת אומרת, יש את כפל תפקידים. ראש המועצה, משרד אמון, שאר התפקידים זה אנשים שהם מקצוע, שבעצם גדלים בתוך המערכת הציבורית. וכמי שמתעסקים הרבה באסטרטגיה ארוכת טווח של מדינת ישראל, בהיבטים הכלכליים כמובן, אחד הדברים שמאוד מעסיק אותנו זה ככלכלני, גם אני צריכה שאני מדבר קצת אולי בשפה של כלכלית כל הזמן, אבל מבחינתי זה אמור להיות אותו דבר. איך בעצם מפתחים כל מדינת ישראל, כן? לא רק את גוש דן ורק את תל אביב, ואיך דואגים שבאמת יהיה צמיחה ורווחה ואיכות חיים בכל חברי המדינה. והחשיבה הזו, ההסתכלות הזאת מאוד מאוד הובילה אותנו לשאלות סביב פיתוח של מטרופולינים, של אזורים גדולים, עירוניים גדולים שיש בארץ, בוא נגיד זה מטרופולין חיפה, באר שבע וירושלים, שזה המון ספרות בעולם על ההשפעה שלנו על כל האזור. בדרך הדבר הזה הגענו אל האירוע שאני רוצה לתאר לכם פה בקצרה. תראו, כשמסתכלים, כשמסתכלים על הצמיחה הדמוגרפית בכל רחבי המדינה, בסדר, כל זה נפות השונות, זה החלוקה הגיאוגרפית של מדינת ישראל. בסדר, אנחנו מסתכלים אחורה 25 שנה, מציג את מהם שהעברנו את החלטת הממשלה לפני כמה שנים. הצמיחה הדמוגרפית של האוכלוסייה ברחבי המדינה הייתה בערך 63%, אגב זה מאוד גבוה, ישראל צומחת מאוד מהר מבחינת האוכלוסייה. יכולים לראות ההבדלים בין האזורים השונים בארץ. דבר אחד שנראה מטריד מהצד שלנו, סיפור של נפת חיפה. נפת חיפה בסוף זה... מה זה? תקופת חיפה בסוף זה חיפה הקריות, נשר, טירת הכרמל, כן, כל האזור פה. צמיחה מאוד מאוד נמוכה באוכלוסייה, אז זה מעלה קודם כל שאלה ראשונית. אבל חדי העין יגידו, בסדר, אז מה, ליד זה יש את תל אביב. תל אביב איכות חיים גבוהה, יש צמיחה כלכלית, יש משכורות גבוהות, הכל טוב. אז איפה הבעיה?
מדינה אחרת.
הבעיה היא שמסתכלים במונחים של צמיחה כלכלית, אנחנו תמיד מחפשים מה, איך אפשר לראות בעצם, איך אפשר למדוד את הצמיחה באזורים שונים, ואיזה דברים מסמנים לנו שיש צמיחה באזורים שונים. מדינת ישראל כיום היא מאוד מאוד מוטת הייטק, זה כיום מה שמאוד מוביל את הצמיחה של המשק, וחצי מהייצור וכולי. כשמנסים לחשוב על איפה ההייטק צמח, דרך אחת שנוח להסתכל על זה, כאילו שהיא קצת עקיפה, אבל היא מסמנת את זה איפה נוספו שטחי משרדים, כי רוב ההייטק היום הוא במשרדים, פחות כיום בייצור, יותר במשרדים. ואפשר, זה ככה נותן איזה רמז קטן, כן? אמרתי על תל אביב קודם, שתל אביב לא צומחת, היא לא צומחת באוכלוסייה, פשוט כי היא צומחת במגדלים, כן? כל דונם פנוי שיש, אז מקימים מגדל של 40 קומות, 50 קומות. מסתכלים פה, זה 20 הערים הגדולות בישראל, כן? אחת אחרי השנייה. חיפה במקום המאוד מכובד, אחרי אשקלון, בת ים, בת שמש, יוני, כן? הכל. עכשיו, בסדר, יכול ש... כן, יכול שחיפה והאזור, נגיד אם הייתם רוצים את הקריות, לא צריכה להיות פה, שגילו שהיא צריכה להיות פה, זאת העיר השלישית בגודלה בישראל, אני טוען שהיא צריכה להיות לפחות באזור הזה, בסדר? והיא נמצאת עשירית מהמקום שהיא צריכה להיות, כן, מבחינת הנפח. שרואים שהאוכלוסייה לא גדלה, וגם אין תוספת של תעסוקה באזור בצורה משמעותית, זאת סטגנציה, זה אומר שהמקום עצמו, האזור, הוא ככה... לא מממש את הפוטנציאל שלו עם להיות מאוד מאוד עדין. יש הרבה הסברים להרבה אנשים על למה זה קורה, אני גם מאוד מאוד אשמח לשמוע פה, כי יכול להיות שאנחנו לא בכיוון או שצריכים חיזוק חיובי שכן. אבל בוא נגיד, אחת ההיפותזות שהיו, אחת הדברים שאנחנו חושבים שעומד בבסיס האירוע הזה בין היתר, זה שבלב המטרופולין, כן, יש את הדבר הזה, כלומר, כשחושבים על לב מטרופולין, כן, אתם חושבים על גוש דן, על לב מטרופולין גוש דן, אני מניח חושבים על עזריאלי והתחנות הרכבת וכל ההייטק שקורה שם מסביב. בעצם לב מטרופולין חיפה, כן, מצפון, קריות, אתם, או אתם בעצם עוטפים מהרבה כיוונים, אבל איפה שאנחנו עכשיו, בסדר, נשר חיפה מצד שני, בעצם לב המטרופולין, בסדר, האזור הזה, כן, לב המפרץ, הוא... בעצם החצר האחורית של המטרופולין כיום, כן? זה לא אזור אורבני, חזק ומפותח שיש מתוכו את כל הצמיחה הכלכלית שיש לרוב בלב של אזורים מטרופוליניים. הדבר האדום הזה שרואים פה זה בעצם בזן, 2,100 דולר, סדר גודל, שני שליש מגבעתיים בגודל, זה מתחם דשנים, כן? כיום זה, הם קוראים לעצם ICL עכשיו, נכון, נתחיל. ופה אפשר לראות גם את חוות המכלים של תשע, שהיו תשען, כן? זה חוות מכלי הנפט, צמודה לקריית חיים, שהיא בעצם היא, אפשר לקרוא לה זנב של הדבר הזה, כי מה שיש בה זה נפט גולמי שמשמש את בית הזיקוק. זאת אומרת, בלי בית זיקוק אין גם לה, אין שום שימוש לחוות מכלים הזאת. באותו יום נסגרת, עוד איזה 800-900 דונם, ואני חושב שדי כאן לראות שבעצם מסביב לא גרים אנשים, כן? זאת אומרת, לא, אין מגורים, נקרא לזה, ברדיוס של בערך 2 קילומטר לכל כיוון, מסיבות, אני חושב, שדי מובנות. והמדינה מסתכלת, הממשלה מסתכלת ואומרת, אנחנו צריכים לנוע יותר לכיוון הזה, זאת אומרת, יותר לאחד את המטרופולין, לייצר את, נקרא לזה, את העצימות של התעסוקה, של הבנייה, של המגורים וכולי, סביב מרכז המטרופולין. עכשיו, איך האירוע הזה התגלגל נגיד בעשור האחרון בתוך הממשלה? ב-2015 התפיסה, הקונספציה הייתה, יש בית זיקוק, זה דבר ענק וחיוני, זה מפעל שאגב עובדים פה 1,300 איש, כן? זה באמת תעשייה מפוארת. ובוא נעבוד על לצמצם את הזיהום ככל הניתן, נשים עוד פילטרים, נעבור לא יודע מה, מזוט לגז טבעי לזה. נעשה כל מה שאפשר, שהכל ימשיך לפעול, ימשיך לזקק את הנפט הגולמי שאנחנו מייבאים, לייצר את הבנזין, את הסולר, את הדלק מטוסים, את הגז בישול וכו'. אבל ננסה להפחית את הזיהום כמה שאפשר, ולשאות עם זה בצוותא. מ-2016-17, אני חושב, כמועצה הלאומית לכלכלה נכנסנו לאירוע, גם רשות מקרקעי ישראל התחילו להתעניין מאוד בנושא, וגם יזמנו חשיבה בנושא. והבנו שזה נושא מאוד מאוד מורכב, והזמנו מחברת מקינזי, שהיא חברת ייעוץ אחת הגדולות בעולם. הזמנו מהם עבודה, אמרנו בואו תביאו את המומחים הכי גדולים שלכם לעולמות של בתי זיקוק ונפט ודלקים וכולי. טענו לנו בגדול שתי שאלות. אחת, האם מדינת ישראל יכולה בכלל להסתדר, האם משק האנרגיה הישראלי יכול להסתדר בלי בית הזיקוק? והשאלה השנייה זה האם זה כלכלי בסוף, זאת אומרת, האם בסוף, שהולכים למשרד האוצר, לאגף תקציבים, לאנשים שאמורים לשים את הכסף, לממן, האם יש סיכוי בסוף שהאירוע הזה יכול להתממן? שתי התשובות היו כן, כן וכן, תחת תנאים כאלה ואחרים, למשל בכל מה שקשור לה, האם אפשר בכלל להסתדר בלי בית הזיקוק. כאן יש בית זיקוק בעצם פה של בזן, כן, הוא עושה בערך 60% מפעילות זיקוק הנפט במדינת ישראל, ועוד איזה 40% יש בית זיקוק נוסף באשדוד. בשביל להסתדר בלעדיו, צריך להקים כל מיני תשתיות שיחליפו חלק מהדברים שהוא עושה, או יותר נכון, במקום להביא לכאן, לייבא הרבה מאוד נפט גולמי, לזקק אותו, חלקו לייצא את התוצרים, את הבנזין, סולר וכולי, חלק לייצא וחלק להשתמש פה, בעצם עוברים למצב שאנחנו בעיקר מייבאים את החומרים עצמם שבתי זיקוק יזקקו במקומות אחרים בעולם. זאת אומרת, קונים מבתי זיקוק במדינות אירופה, מזרח רחוק, whatever, קונים כבר את הסולר, את הדלק מטוסית וכולי, מאחסנים פה בישראל בצורה מפוזרת ברחבי המדינה בכמויות גדולות באזורים מוגנים, ובעצם מעבירים למכליות כביש, כמו שקורה כיום בבזן. אז מהדוח הזה, אתם בטח יכולים לראות, זה בסדר שמוציאים דוח, זה נחמד, נשמע שלב חשוב בתהליך, אבל עוד שנתיים, עד שעברה החלטת ממשלה בכלל, להקים צוות, כן, צוות ועדת מנכלים של 15 מנכלים משרדי ממשלה, מכל המשרדים הגדולים, שישבו והתרגמו את הדבר הזה בסוף להחלטת ממשלה, וב-2021 הייתה באמת החלטת ממשלה, המלצות ועדת המנכ״לים, שבגדול בגדול אמרו שאפשר לסגור את בזן, איך אפשר, תוך כמה זמן, אמרנו תוך עשור, והניחו תשתית בעצם להחלטת ממשלה. זו הפסקה הראשונה, בוא נגיד, מתוך החלטת הממשלה שעברה ב-2022. זאת אומרת, הדבר הזה עובר בין ממשלות, וסך הכל אנחנו שומרים על אותו כיוון למרות השינויים הפוליטיים. ובגדול אפשר להתרשם שבעצם הכיוון הוא באמת לשנות את האזור. עכשיו, זה כבר שקף אחרון, בסדר? יש לי עוד 30 שקפים על כל סעיפי החלטת הממשלה, אני לא רוצה לשעמם אתכם.
את התאמה כן תראה, את התאמה 75.
מה זה?
את התאמה, אני מדבר, את
התאמה... יש לי עוד, כן, יש לי עוד, יש כמה שקפים על זה, נכון. נכון, אני מציג את הרגילה הזה בלי זה, נוספנו כמה על זה. מה אמרה החלטת הממשלה? כשניגשנו לזה אמרנו, המטרה היא לא לסגור את בזן, את בית הזיקוק. המטרה היא לפתח את המטרופולין ואת המפרץ. סגירת בית זיקוק זה כלי בדרך, כן? זה אמצעי בדרך למטרה. אבל כשרוצים לפתח אזור, צריך לחשוב על מנועי צמיחה של פיתוח כלכלי. לכן יש כל מיני סעיפים בתוך ההחלטה, אבל בוא נגיד, ארבעה דברים גדולים שיושבים בתוך האירוע הזה סביב הסיפור הכלכלי. אחד זה סיפור של סוף סוף להכפיל את מסילות הרכבת בין חיפה לתל אביב, כך שיהיה עוד זוג מסילות רכבת שנוסעות מאוד מאוד מהר, חשמלי, בלי עצירות בדרך פחות או יותר, בתוך העיר חיפה, יורדות מתחת לאדמה, יוצאות לקראת הצ'ק פוסט, בעצם יוצרים מצב שיהיה מלב המפרץ פה לתל אביב 40 דקות נסיעה במקום 80 דקות נסיעה, שירות הרבה יותר גבוהה. נקודה שנייה זה בעצם כל גוש קריות כיום לא מקבל שירות, אין לו בית חולים בעצם, ובאיזון של המטרופולין שיש 3 בחיפה ו-0 בצד של הקריות, בעצם הוחלט להקים בית חולים שילך ויתפתח ויהיה מאוד גדול בקריית אתא, בצד הצפוני של קריית אתא. נקודה שלישית, סיפור של פארק מטרופוליני, גם כן מנסים לעשות פה איזשהו שינוי, לא יודע אם הוא עוד זה קודם בסרטוט, אני חושב שכן. בעצם לייצר איזשהו פארק, כמו שפארק הירקון רץ בתל אביב, פארק מאוד גדול לאורך הקישון, סדר גודל של 6,000 דונם. פארק הירקון הוא בערך 3,500, אז ככה בסדרי גודל בערך פעמיים פארק הירקון, ממש עד צומת יגור. וגם מי שמכיר את המשולש שמעבר לצ'ק פוסט, האזור של נחל סעדיה, מאחורי הרכבל, יש כוונה לייצר שם מתחם הייטק כזה, לא רוצה להגיד כמו מתם, כי גם שיהיה יותר טוב, אבל בוא נגיד מוקד מאוד גדול של הייטק, זה מיקום מאוד רלוונטי עם החיבור הישיר לטכניון וכו'. עכשיו, עברה החלטת הממשלה, החלטת הממשלה גם בגלל שהיה בה המון המון דברים שצריך לבצע והרבה משרדים מעורבים והרבה זמן שלוקח ליישם את הכל, החליטו, באמת, אני 10 שנים בממשלה, אחת יותר מורכבות וגדולות שראיתי, החליטו לעשות עוד שני דברים. אחד זה משהו שהרבה פעמים עושים, הקימו ועדת היגוי בין משרדית, זה אומר שבסוף יש איזו ועדה שמתכנסת כל רבעון ברשות אבי שמחון, הוא יושב ראש הוועדה, חושבים נציגי כל המשרדים, מדווחים איך הם התקדמו וכו' וזה. זה חשוב, אבל זה דבר רגיל שעושים בממשלה בהחלטות גדולות. משהו שעשו שלרוב לא עושים זה הקימו מנהלת. מנהלת יהודית בתוך משרד ראש הממשלה, שאני עומד בראשה, יושבת תחת הוועדת היגוי, ואני עובד עם צוות של, בוא נגיד, בערך 10 אנשים, רק על ליישם את החלטת הממשלה. אנחנו כל היום מתקשרים, מרימים טלפונים לאנשים, לראות איפה הם נתקעים, מפעילים לחץ על ההוא, פותרים לזה את הבעיה, מזמינים איש מקצוע שיפתור את ה... לא יודע מה, את הבדיקה המקצועית שצריכה לעשות פה ושם, עושים מפגשים עם הציבור, מדברים, כאילו רוצים את מה שצריך לתקשורת כדי שיהיה כמה שיותר שקיפות והכירות עם הנושא, עושים כנס שנתי, מארגנים את הוועדה התיגוי וכו וכו וכו, נקרא לזה גוף אינטגרציה, אנחנו הגוף שעומד ודוחף כל הזמן כל משרדי הממשלה כדי שיישמו את כל החלטת הממשלה ואפשר יהיה לסגור את בזן, להקים את הרכבת, להקים את הפארק, להקים את וכו וכו וכו. בערך חודשיים אחרי החלטת הממשלה, בסדר? במאי 22, המועצה הארצית לתכנון ובנייה החליטה בנער הוראה לצאת לגיבוש של תוכנית מתאר ארצית 75, תמ"א 75, ובעצם בהובלה של רשות מקרקעי ישראל מקודמת כיום תוכנית שבעצם משנה את הסטטוטוריקה באזור של מפרץ חיפה, זאת אומרת, משנה את התוכניות שהיו בתוקף באזור מפרץ חיפה, כדי בעצם לממש את מה שהממשלה אמרה, את, עם הציור הנחמד שהראיתי, בסדר? בעצם מה שרואים פה, זו תוכנית מתארית, או לא מפורטת, תוכנית שמסמנת בצורה רחבה שטחים, שמתאר, שבעצם הממשלה כבר אישרה, מוסדות התכנון הממשלה אישרה, היה המון שיח אגב על הגבולות, שטחים חקלאיים מול פיתוח עירוני וכולי, היה פה הרבה מאוד שיח ואנחנו יודעים גם כמה זה חשוב ספציפית פה למועצה לשמור כמה שיותר שטחים, גם פתוחים וגם לחקלאות. מה שבעצם אושר זה בעצם בגדול, כן, כמו שראיתם, סוג של, נקרא לזה, הגוש האורבני הזה, בסדר? הכתום הזה זה מה שנקרא פיתוח עירוני, הפסים זה פיתוח מטרופוליני, זה אומר גם הרבה תעסוקה במוסדות ציבור, והאפור זה אזורים שהם יותר לתעסוקה. והדבר הזה שהוא אושר בערך לפני שנה, עבר כבר כיום למה שנקרא תכנון מפורט. זאת אומרת, יש צוותי תכנון שעובדים, יודע ששיח מתבצע גם מולכם, מול המון המון גופים במרחב. בסוף להגיע למצב שבעצם תהיה תוכנית מסודרת ומאושרת שמאפשרת ממש כבר להוציא היתרי בנייה ולהתחיל להקים על פני עשורים, צריך להגיד את זה, זה על פני עשורים, זה לא אירוע של יום יומיים אלא מיני 50 שנה עד שהכל יתממש, של כל התוכנית הגדולה שנקראת תמ"א 75. כשנכנסים לתכנון המפורט, בעצם המתחם הגדול שהראיתי קודם הוא ממש מחולק לארבעה מתחמים, בסדר? אזור אחד בחוות המכלים וחלק מקריית חיים. מתחם ארבע זה האזור של בעצם השדות החקלאים פה, דרך אגמי נשר ועד בעצם צ'ק פוסט. אזור שלוש זה בגדול האזור של בזן, ואזור שתיים בעצם תופס פה את האזורים החקלאים פה שצמודים לקריית אתא גם, ובעצם מין רצועה שהולכת על חלוצי התעשייה עד לים. הדברים האלה מקודמים בימים אלה, ובעצם זה עובד במקביל ליישום של החלטת הממשלה. זאת אומרת, אני יותר, בוא נגיד, ממוקד בלהקים תשתיות אנרגיה ברחבי המדינה כדי שאפשר יהיה לסגור את בזן ומשק האנרגיה ימשיך לתפקד כרגיל. במקביל, רשות מקרקעי ישראל, מנהל התכנון, עובדים מאוד מאוד חזק, בוא נגיד, יותר על הפיתוח של מה שהראיתי קודם. והמטרה שהדברים יתחברו בסוף, זאת אומרת, נגיע לנקודת זמן. המטרה שלנו מבחינת בזן, אגב, זה 2029, שאפשר לסגור את בית הזיקוק, בינתיים שיתחילו לעבוד על הרכבות המהירות, לפתח את הפארק, בית חולים וכולי, ויאשרו את התוכניות הסטטוטוריות שיאפשרו בהדרגה לבנות יותר מ-100,000 יחידות דיור על פני זמן. בסדר, 100,000 יחידות דיור זה בערך תל אביב. זאת אומרת, בערך תל אביב צריכה להיכנס בין, נקרא זה גוש קריות לגוש חיפה. זה במילה איפה שאנחנו עומדים כרגע. פרויקט סופר מאתגר, המון 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 המון, כל פעם מכשולים, דברים שצריך לפתור וכולי. ואני שמח לדבר על זה, כן, שאלו על זה, כל דבר שצריך.
רק תוסיף את החלק של האנרגיה.
בסדר?
תוסיף את החלק של האחסנת אנרגיה, כי הוא גם קשור פה לאזור. בכמה מילים.
התשתיות אנרגיה שצריך להקים הן פרוסות ברחבי המדינה, אבל בגדול למה הן מתחלקות? קודם כל אנחנו צריכים יכולת לייבא לארץ את מה שאנחנו קוראים לו תזקיקים, בנזין, סולר ודלק מטוסים בהיקפים מספיקים. חלק מזה יקרה כמו שקורה כבר היום בקצה מדרום לאשקלון, חלק באשדוד. בצפון, כיום בעצם היבור קורה מהעיר התחתית של חיפה, מי שמכיר שם נמל דלק, ממש מול בניין קריית הממשלה, בניין עתיל, והתוכנית היא בעצם להעתיק את זה לאזור הזה, צמוד לנמל של SIPG, הסיני, למקום שנבנה, במיוחד שזה עומד בסטנדרטים הרבה יותר טובים, זאת מיומי המנדט הבריטי, מודרני והכל, וזאת תוכנית שמקודמת. זה על יבוא של תזקיקים. חוץ מזה צריך גם לייבא גז בישול, גפם. הוא גם כן כיום קורה באשקלון, יוסיפו עוד יכולת כזאת באשדוד. בצפון, כרגע אני מעריך מה שיהיה בסוף, זה שיבואו, בוא נגיד צפונית לרפאל, בין רפאל לאקו. אז פחות או יותר שמה, יוסיפו צינור מיוחד שהולך לתוך הים, אוניות יכולות להתחבר, קילומטר שניים מהחוף, להזריל את הגז, ויהיה אתר אחסון צפוני. אחרי שמייבאים, צריך לאחסן איפשהו את כל הדברים. אני חוזר לגז בישול, אני רוצה לסיים דווקא בתזקיקים. אחסון של גז בישול, של גפם, אנחנו מקדמים אתר גדול במולכי גז בישול, אתר שנקרא, הוא נקרא יבור, זה ליד המטש שמאחורי מזרחית לכפר מסוריק, אם יש לכם ככה את האוריינטציה בראש, פחות או יותר שמה, שזה מול הסיפור הזה של רפאל שתיארתי, לכן גם שם רוצים שהאוניות יתחברו, זה הכי קרוב. בדרום אחסון כנראה יתווסף עוד באשקלון לאתר שכבר קיים, בקצה, ועוד מאשרים כמה אתרים ברחבי המדינה, אבל אני לא בטוח שהם יוקמו, נראה לי רק יאשרו אותם. כל מה קשור לאחסון של הרבה מאוד תזקיקים של הדלק, של הדלקים, אז בדרום יש כמה אופציות, אבל בוא נגיד, אחד, אני מעריך שבסוף זה יגיד גם כן ילך אל תוך מתחם קצה באשקלון, פשוט כי הם מחזיקים כיום הרבה מאוד דף גולמי עבור בזן, וכשבזן ייסגר, אז מתפנים להם המון מחלים, וזה מאוד פשוט להחליף, כאילו להסב את המחלים לתזקיקים. בצפון, אנחנו ממש בישורת האחרונה למעבר משלב שבחנו שבע חלופות, ומנסים להסתמסם עכשיו איזה שתיים, שלוש חלופות, ולהתקדם איתם בתכנון, עד שהם נגיד עוד איזה שנה, שנה וחצי יאשרו חלופה נבחרת. השבע חלופות, הכי קרובה לפה, יש אחת בשטח של המועצה, פה בעצם במפה, לא, נכון? לא רואים, כי זה בעצם... זה לא יגור, נכון?
כן.
זה יגור, אז ג'לומה בערך פה, נכון?
נכון.
ג'לומה מאחורי, המחנה ג'לומה ובית מעצר, בעצם יש תכנון להיכנס, האתרי אחסון בצפון, או האתר אחסון בצפון שיוקם, הוא אמור להיות תת-קרקעי, זאת אומרת, חוצבים לעומק ההר, במקום מיכלים כאלה שעובדים בחוץ, בעצם המכלים עצמם נראים כמו נקניקיות מאוד ארוכות כאלה מתחת לאדמה, זו הצורה שמאחסנים מתחת לאדמה. אז אחת החלופות, שזו חלופה אגב שאני באופן אישי חושב שחלופה טובה, זה בג'למה, זה בעצם אומר שנכנסים בתוך ההר מתחת למכלים שעומדים שם, מכלי גפם שאף פעם לא השתמשו בהם, בסדר, לתוך עומק ההר, ובעצם מחוץ להר, כן, מחוץ לתת קרקע יהיה אתר ניפוק, שזה אומר תחנת דלק גדולה עם 20-30 עמדות ניפוק שהמכליות יכולות לבוא, שהיא תעמוד ממש מאחורי הבסיס שם, מאחורי הבסיס של ג'למה. זאת חלופה אחת. עוד חלופות שנבחנות, יש בנחל רקפת מול יוקנעם, כי הוא לא כביש 6 שם, עין איילה, במחצבה הישנה של עין איילה, שזאת גם חלופה, זאת חלופה שדעתי גם התקדמו איתה, גם עם ג'למה אני מקווה שהתקדמו. בודקים עוד שתי חלופות בבסיס נאורה של צה"ל, שזה מאחורי תחנת כוח של כפר תבור, מי שמכיר שם.
עד עפולה.
ומה עוד אני מפספס? ותל קשיש, גם כן יש איזו חלופה, אבל היא, אני אומר את האמת פה, אני לא חושב שהיא תתקדם, כי במיקום מאוד... פתאום מאוד בעייתי, מאוד קשה להגיע לבימים. כאילו, יש פה שיקולים לא רק של... צריך לחשוב איפה אפשר להזרים בקלות מנמל, איפה בקלות יכולות לבוא מחליות כביש ולקחת את החומרים, לאן המחליות כביש רוצות להגיע, איפה התחנות דלק נמצאות, איפה הכי נכון מבחינת אקולוגיה ורעידות אדמה וכו' וכו'.
למה לדעתך ג'למה זה מקום טוב?
ג'למה זה מקום טוב לדעתי. קודם כל, כל החלופות מלכתחילה, התחילו איזה 80 חלופות, ירדו ב-7. קודם כל חיפשו חלופות שהן על צירים של צנרת קיימת, של תזקיקים. לכדי תשע, חברת תשע היא בעצם מזרימה את התזקיקים ברחבי הארץ, חברה ממשלתית. וההגדרות שהיו, אחת הייתה קודם כל להיות קרובים לצנרת קיימת, אם שמים את זה בשום מקום אז גם אי אפשר להגיע לה. צריך מקום שהוא מאוד נגיש תחבורתית וכו'. ויש יתרון עצום לעשות את זה כמה שיותר קרוב לנמל. זאת אומרת, הישימות של אתר כזה, בסוף צריך להזרים אליו כל הזמן צנרות, לפרוק מאונייה.
שים את הנקניקים בים.
כן, תגיד את זה לארגוני הסביבה, למשרד להגנת הסביבה. אם יש דליפה בים, אתה... הם תמיד מעדיפים שעל הקרקע זה אירוע הרבה הרבה יותר מקומי, ואני לא יודע, עלויות, אני מניח גם
בתחתי 10. בים זה תחתיה
בדגים, בקרקע בבני אדם. אני אומר, תחצוב לתוך האדמה, בים.
אז הדגים יותר
חשובים
לבני
אדם.
ברור, מה לא
ידעת?
אני אומר, תחתוך
האדמה
בים, ברור.
בסוף צריך להגיע מהנקודה הזאת לאתר אחסון. אמרו שכדאי שהוא יהיה בטווח של נגיד עד 20 קילומטר, אחרי זה מתחו הלאה, הנאור הזה לא 20 קילומטר, ולכן גם חלופה שיש איתה להציע הרבה מאוד בעיות. אבל בוא נגיד, זה השיקולים שהנחו, בסדר, בסוף יש רצועות צנרת, רוב הרצועות צנרת בעצם עושות פעולה כזאת, הולכות לכיוון יוקנעם, שם זיכרון ולמרכז הארץ, לכן נחל רקפת, לכן אין איילה, כן אפשר כאילו לדמיין איך זה לאורך הציר. וגם שבסוף להשבת על מחלף של כביש 6, כן, זה מבטיח שגם קל להגיע למחליות כביש, לא צריך להיכנס לתוך אלא איזשהו לב שבילי או איזור אורבני, אפשר לצאת חזרה מהר, נשאר אם צריך להביא לתחן דלק בגליל או בחדרה או בבית שאן או כל מקום אחר.
ושאלה לגבי המיקום הזה, הפעילות הססמית שבעצם בגללה לא הפעילות המחלים האלה מעולם,
המתכננים, מה שהם עושים, הם באמת היו צריכים לבדוק את העניינים הססמיים ולאתר חלופה שיושבת מספיק רחוק מהעתיקים, כאילו משבר יגור ומהעתיקים הספציפיים, כאילו כבר יודעים מאוד שאיפה העתיקים, זאת אומרת, לא יודע מה היה בשנות ה-70 שבזן רצו להקים את המחלי גפם בזמנו, יכול שהמידע היה פחות שלם, אז עושים את זה בצורה כזאת שבאמת לא יישב על העתיק. מה גם שהאתר עצמו, זאת אומרת, האתגר הוא עם הניפוק, עם מה שעל הקרקע, כי מה שבתוך הקרקע אין בעיה, עוברים כאילו פשוט לעומק ההר, זה מעבר להעתקים, וגם זה ממש עמוק, כאילו, זה 100 מטר מתחת לאדמה, במקום... העניין של אתר תת-קרקעי, יש אחד כזה בישראל, פשוט נכנסים למקום, עשרות מטרים מתחת לאדמה, ויש שם מכלים, כמו שהכרתי, מאוד מאוד ארוכים, שבעצם הם עומדים, למה עושים את זה ככה? כי אפשר ממש מתחתיהם, עושים מין רצועה כזאת, כן, מעצרה כזאת, כן, ארוכה, זאת אומרת, אם יש טפטוף הכי פשוט, אפשר ממש לראות, כן, זה הרבה יותר טוב מאשר מכלים שעומדים, כי זה יותר בטיחותי ויותר איכותי מהבחינה הזאת. אז זו התשובה על הסיפור הססמולוגי, גם תל קשיש יושב באזור שהוא רגיש יותר. צריכו לפתור את זה המתכננים והמהנדסים. זה קיים, זה לא שבחרו חלופה, אלא יש שבע שבוחנים כל מיני היבטים שלהם. במרץ אמורים לבוא למועצה הארצית לתכנון ובנייה, להראות את תוצאות הבדיקות השונות, והמועצה הארצית אמורה להחליט עם איזה, נגיד, 2-3 חלופות מתקדמים לעוד סדרת בדיקות, ואחרי העוד סדרת בדיקות, נדע, עוד חצי שנה, אני מאמין שיאשרו חלופה אחת או שתיים, ואז משם עוברים היתרי בנייה, אישורים וכו', והקמה וכו'.
שלוש שאלות. אחד, איפה זה פוגע בזבולון?
איך?
איפה זה פוגע בזבולון? בנו. התוכנית, כל התוכנית הקנודיוטית.
אוקיי.
שתיים, הזכר את החיים, בחצי משפט, שחל סעדיה. הוא יפגע מהבנייה שם, או שהם שומרים אותו כשמורת טבע?
אוקיי.
ושלוש, בעקבות המלחמה האחרונה וחרמים, האם אתם, כשאתם מתכננים את כל הדברים האלה, אתם לוקחים כבר נפח קצת גדול של יישום, שלא יצא מצב שאנחנו, כי רק אם אנחנו ייבוא, אין לנו יותר ייצור פנימי, אנחנו קוראים.
אוקיי. נשתה ללכת אחד אחד כזה. קודם כל, איפה אתם תיפגעו בתוך התוכנית הזאת? א', זה אתם כאילו צריכים להגיד. ברור לי שאם גורים שטחים חקלאיים לטובת פיתוח עירוני, אז כל השטחים החקלאיים פה הם שלכם, נכון?
כולם, כן.
אין פה, זה לא שיש פה מועצה אזורית אחרת, יש פה איזשהו איזון, באמת היה...
לא, זה שליטה מנהל.
היה לחץ, כאילו היה שיח מאוד אינטנסיבי עם המועצה סביב הסוגיה הזאת, ניסיון כל הזמן לצמצם את זה מצד אחד, או להשאיר את זה, כן, בשלביות, כן? גם אם אתה מחליט שפה, לא יודע, פה יהיה יום אחד שכונה, יכול להיות שתתחיל מלבנות פה שכונה ותגיע לפה בעוד 40 שנה, כן? כאילו, יש לא, לא כל דבר צריך לקרות.
לאן מעבירים את יגור?
מה זה?
יגור, לאן מעבירים אותם?
את?
יגור.
קיבוץ יגור.
קהילת יגור, למה?
אמר, מתחת לאדמה, הוא אמר.
אז אלה, בגלל ג'למה או בגלל ה...
תגיד, נצטרך את יגור 50 שנה?
אגב, ג'למה הכי קרובה לצל עורמים בטבעון, כן? ושאר עמקים קצת...
שאר עמקים, ואחר כך...
צל עורמים ככה 50 מטר.
צל עורמים.
צריך דלק בעוד 50 שנה, אתה חושב?
איך?
צריך דלק בעוד 50 שנה?
אני מקווה שלא, אבל האמת היא שהתחזיות בגדול שמסתכלים עליהן, הן אומרות בנזין כנראה ממש יורד, זאת אומרת גם משרד האנרגיה שהוא הגוף הכי שמרני בתוך האירוע, והוא זה כי אומרים, הוא תמיד אומר לנו, אם יום אחד יהיה חסר דלק יבואו אלינו בטענות, לא אליך. הם חושבים שב-2050 הביקוש לבנזין כבר יהיה ממש נושק לאפס, או ממש ממש מצומצם. אבל לא רואים את זה לא בסולר ולא בדלק מטוסים וגם לא בגז בישול. זאת אומרת, אין איזה תחזית כיום שגם המסעיות וגם המטוסים וגם זה כולם יהיו כאילו לא לחשמלים או מימן וכולי, אז כנראה בנזין כנראה ירד, אבל האחרים לא.
כבר על 2030, כמעט כל הרכבים שיש לנו היום, דלק, לא יהיה.
אז הם מניחים, אם אני זוכר נכון, שבאזור 2032 אנחנו מגיעים ל... לא זוכר, משהו כזה, ל-50% מהרכבים
החדשים. היום יהיו אספנות.
כן, אבל יש הבדל גדול בין הזרם והמלאי. זאת אומרת, גם אם עכשיו כל שנה, נגיד חצי מהמכוניות שיקנו הם חשמליות, עדיין המלאי הקיים של כל השלושה מיליון רכבים הם בנזין, וזה לוקח איזה 15 שנה עד שהמכוניות נגמרות וגורטים אותם. אז בכל מקרה יש זמן קדימה. נחל סעדיה, רגע, נחל סעדיה. התוכנית היא דווקא לשמר מאוד את הנחל, לפתח סביבו פאור, כאילו שטחים ירוקים והכל, זה משנה תוכנית שעשו כבר, שרצו להסיט אותו, להפוך אותו למין מובל כזה, דרדלה לאורך כביש 4, דווקא רוצים להשאיר אותו איפשהו, לתת לו מקום סביבו, שיהיה מקום מושך קל, ובהמשך יהיו מבנים וכולי. והשאלה השלישית הייתה...
מילאים יחסית ללקחים של המלחמה.
אוקיי. תראו, התפיסה כולה, למה, נגיד, האתר שמדברים עליו בצפון, הוא אמור להחזיק 550 אלף טון של תזקיקים. זה הרבה מאוד חומר, בסדר? למה רוצים להגיע לכמויות כאלה? זה אפילו עוד מוועדת המנכ"לים. אז שוב, היה חודשיים קדימה, כל מה שבזן מייצרת, להחזיק. למה חודשיים? א', בזמנו תרחיש מלחמה היה...
מלחמה קצרה.
כאילו, הכי קל זה להגיד עכשיו, יאללה, הייתה, לא, מלחמה שנה, בוא נחזיק שנה, אבל השאלה האמיתית היא, כמה זמן אנחנו צופים בתרחיש גרוע שאף אונייה אחת לא תיכנס עם תזקיקים? כי אם נגיד שיש מלחמה ואוניות ממשיכות להגיע כרגיל, אז אתה לא צריך להחזיק כלום. אתה בא, אונייה, אתה פורק, בא, אונייה, אתה פורק, נגמר האירוע, למה להחזיק מלאי? התפיסה הזאת של להחזיק מלאי, היא אומרת, בוא נניח שחודשיים אף אונייה לא תיכנס עם בנזין או סולר וכו'. עכשיו זה תרחיש די קיצוני, זאת אומרת גם עכשיו במלחמה, בשביעי באוקטובר, בימים הכי קשים שהיו בהתחלה, היה איזה שבוע של בלגן באשקלון באמת, האוניות שרצו להכניס גז בישול נגיד, פחדו להיכנס, שבוע נגיד, אבל חזרו, כאילו, עכשיו בסדר, אולי תראו, זה לא התרחיש האפוקליפטי האמיתי, מה יקרה כשאיראן יהיו, לא יודע, הכל יכול להיות, ובאמת יש מצבה ומשרד הביטחון מי שאחראי לבנות תרחישים, אבל אני חושב, להחזיק חודשיים פה מלאי, ותזכרו שיש צנורות, כמו שתיארתי, הצנורות שהולכות דרך יוקנעם זיכרון, הן ממשיכות למרכז הארץ ודרום הארץ, כי בגדול יש רשת צפון דרום כזה. אז אפילו, אם אני מחזיק פה חודשיים, אבל יש לי עוד מלאי גדול בנגב, אני יודע גם לדחוף מהנגב צפון, כן, אם נגמר פה, אז צריך להיות מצב שגם כאילו, גם בדרום, גם בצפון, הכל מושבת, אבל זה ניהול סיכונים, כן, תמיד אפשר להקים יותר. מנסים להקים כמה שפחות, כדי שיהיה כמה שפחות פגיעה בסביבה, כמה שפחות עלויות וכסף, כמה, כאילו,
אני אשאל אותך על ידי ברשותך שתגיד את השאלה הפוכה, הוא שאל מה זה מזיק לנו, אני שואל במה זה עוזר לנו.
במה זה עוזר לכם? תראו, אני כאמור, אני גדלתי בערך פה, בסדר? אני אמרתי לעמוס פעם שאני הייתי מריח את הרפת של שער עמקים לפני הריח של בזן, בסדר? אבל בזן בגדול היא גורם זיהום משמעותי, כן? זאת אומרת, אני לא יודע, כל אחד ומה שנוח לו, אבל יש נתונים, לא הראית אותם פה.
שמכניס גם כסף למועצה ומחר בבוקר הוא איננו.
נכון.
ומה החלופות?
א', גם אתר יחסון כזה, כן, שתיארתי, הוא מכניס, לא יודע, 20 מיליון שקל ארנונה בשנה, 20-30, לא יודע כמה בדיוק, כי לא חישבתי את הנפחים. אני יודע שזה מכניס
לחיפה,
זה מכניס לחיפה 18 מיליון בשנה. לא יודע, לא יודע, עושים אחד מול השני, לא...
הרבה יותר.
לא.
מה, הרבה יותר חדש?
הוא לא דיבר על בזן, הוא דיבר על חוות המחלים.
חוות המחלים.
כן, זה סדר גודל. בזן
כולה, רגע, רגע, סקרי ארנונה. יש גורם זיהום, חיפה, האזור של מדפת חיפה, עם הכי הרבה סרטן, הכי הרבה אסמת ילדים וכולי וכולי וכולי. ריחות, אני לא יודע, זה פחות מדעי. פעם צומת וולקן אפשר היה לעבור בסדר, עכשיו אולי... זה כל אחד ושיקוליו, מפריע לו, לא מפריע לו, זיהום, לפידים, דברים כאלה, בסדר. בביתי ארנונה גרידה, זה מכניס לכל האזור 110,
נדמה לי. 110.
בערך 110, מתוך זה בערך חצי חיפה, לכן בערך 10 מיליונים.
45% חיפה. 25% קריית אתא ו-15% אנחנו ונשר.
אתם גם 15%?
כן.
אוקיי. זכרתי שאתם 10 ונשר 15. בסדר, אוקיי. אז נגיד אתם כמה? 18 מיליון בשנה?
לא, זה עכשיו בנטו זה 100, אנחנו בסביבות 15 מיליון.
אוקיי, 15 מיליון. זה נכון שביום שזה נסגר, זה נסגר, כן? זה אירוע. הדבר הזה ביום שזה נסגר, מוריד לחיפה באותו יום 18 מיליון. הדבר הזה ביום שזה נסגר, מוריד לקריית אתא 15 מיליון באותו יום. החוות מיכלים הזאת שתיארתי, אם זה מאחסן בערך 400 אלף טון וזה מכניס 18, והאתר החדש אמור להיות עם 550 אלף טון, נגיד 25.
לא, אבל זה פר שטח, השטח שם הוא משנות ה-30.
טוב, בואו, זה לא הסוגיה.
אני לא יודע איך לחשב את מה נחשב, אני לא יודע לעשות את החשבון.
זה חשבון לא נכון.
לא, יוסי, אנחנו לא נכנסים, יובל, אנחנו לא נכנס לחשבונות ארנונה.
כן, כן.
אני
יכול... בעצם, אבל המועצה חלק...
אל תיתן להם רעיון לקחת ארנונה.
לא, זה לא...
זה לא נכון.
אתה נותן להם רעיון לקחת
ארנונה
מתחת לאדמה.
להם?
לך.
מי
זה להם?
לא, 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 לא נראה לי שמישהו פה חולק על המחשבה או על הרעיון להוציא אותם מפה.
אוקיי.
שאלה מה עושים במקום.
אחד הדברים...
והשטח גדל, 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 לוקח שטח מאוד גדול מהמרחב הכפרי חקלאי, מצמצם אותו, לא יודעת מה יישאר אחריו.
כן. אני באמת, אני לא יודע לחשב... אני לא יודע לחשב, כן, ארנונה, ולא חושב ש... זה מה שאני צריך לעשות כרגע, אבל סתם ניתן דוגמה, בסדר? האזור הזה... שכיום הוא שדות חקלאים, נכון? שבעצם בין הצ'קפוסט למטש, יש פה תחמש, נכון? פי 75. האזור הזה, למה הוא נצבע באפור? כי מסתכלים בעצם על הסיפור של בעצם הנמלים שיש פה, הציר של הרכבת, הכבישים, וכל השאיפות של ישראל, תחבר מזרחה, ירדן, סעודיה, אמירויות וכולי, מה שהכריזו, נתיב סחר, יבשתי והכל. מאוד מאוד מובהק שהאזור הזה, למשל, מאוד מאוד מתאים ללוגיסטיקה בהיקפים גדולים על זה. כל האזור הזה יכול להיות האב לוגיסטי גדול על הציר הזה. דוגמה, כן, למקור הכנסה, כן, זה שטחים שלכם, אבל אני לא רוצה כאילו מה ש... לא יודע, לא להבטיח ולא לנתח, כן?
טוב, אתה יכול להתייחס מה הייתה החלטת הממשלה לגבי פיצויי הרשויות לאור הפגיעה בארנונה, כי יש החלטת ממשלה הזאת. זו התשובה ברמת הממשלה הזאת. תחדד את זה, כי יש על זה החלטה.
בהחלטת הממשלה, אותם 30 שקפים או 30 סעיפים שלא רציתי להעלות אתכם, יש סעיף 26 מדבר על זה שמשרד האוצר ומשרד הפנים צריכים לשבת עם הרשויות המקומיות שנפגעות מאובדן הארנונה. ההנחה היא שהאובדן הוא זמני, כי מה שאפשר לפתח במקום יכול על פני זמן להכניס הרבה יותר. אבל לשבת ולגבש מנגנון של...
זה מתחלק בין כל הרשויות שסובבות?
לא, רגע,
זה... עכשיו זה מתחלק.
זאת אומרת, אנחנו נכון לבוא לעיר האמיתית הזאת
שהולכת לקום פה באמצע. זה לא עיר חדשה, זה... חצי מנה, בוא נגיד, זה חיפה וחצי זה עתה, בגדר הבא.
אבל זה לא זבולון. זה לא זבולון.
זה באזור זבולון.
איך?
העיר הזאת שכם. זה בזבולון.
נכון, נכון, אבל אני לא חושב שזבולון יהפוך למקום עירוני.
אבל לכן הזבולון היא הגורם היחיד שמאבד באופן מוחלט ארנונה. כל האחרים הארנונה תתחלק. מארנונה הנוכחית של בזן זה יהפוך למגורים, לתעשייה.
אבל המגורים, א', גם נשר באותו
סיטואציה. מגורים זה פחות,
אבל מסרבים זה הרבה יותר. נשר בדיוק כמוכם, כן? מי נגיד מאוד מודאג מהתוכנית הזאת, ואני מבין אותו, ראש העירייה של קריית אתא. כי רוצים, הוא יש לו 22,000 יחידות דיור כיום, ועד 70,000 תושבים, והתוכנית אומרת עוד 50 שנה, על פני 50 שנה מוסיפים לך עוד 70,000 יחידות דיור. כלומר, אתה גדל, כמו שבית שמש גדלה מ-50,000 איש ל-300,000 איש, זה אירוע דרמטי, הוא אומר, איך אני פרנס את האירוע הזה? לרוב כאילו ראשי ערים בערים רואים תושבים, כי יש כאלה שרוצים לגדול, אבל בסוף זה מפסיד להם, כי אתם מחפשים את הארנונה העסקית.
אבל איפה המרחב מגוון של הרבה תעשייה,
זה עושה בניין כל כך גבוה,
שאין לו פיצוי לתוספת התושבים. אתה לא בונה פה יחידה אורבנית, אתה בונה פה עיר עם כל המרכיבים. בהנחה של כלשהי, אף אחד מהערים מלמעלה לא ממש ייפגע. היא תחליף את מקורות ההכנסה.
לא, אתה זה רואה
יותר מוכר. היחידה מכולן שנפגעת באופן מוחלט, זו זכות.
אני חושב שמי ש... בוא נגיד, חיפה היא ענקית, גם בהיקפים שלה ושל, כן, התקציב השנתי שלה, לא יודע, 2-3 מיליארד שקלים. היא מפסידה פה אגב אבסולוטית הכי הרבה כסף, אבל בסדר, זה חלק ממהלך מאוד מאוד גדול, וצריך לפצות על זה ועוד דברים, ושוב, הממשלה צריכה, משרד הפנים והאוצר גם צריכים לשבת עם הרשויות ולבנות איזשהו מנגנון של מענה כלכלי, בסדר? נשר, בוא נגיד, היא גם, כאילו, מפסידה ארנונה, אבל אין תוספת תושבים, אז היא... זה אובדן, אבל זה קצת דומה למקרה שלכם. כי אתה מפסידה, א', התקציב שם לא, זה לא חיפה, אז כי באופן יחסי היא מפסידה הרבה, ואומרים לה גם קחי המון תושבים, אני מבין למה אתה מאוד מאוד מודאגים, אבל...
זה
אבל...
זה מסתפים לנו, זה מסתפים
לנו,
זה מסתפים לנו, זה מסתכל אצלנו, בסוף, מה אני מקבל את זה תעסוקה? שטחים באמת לנו.
אז אני אומר לך, כיום מדברים על שטחי תעסוקה רבים פה, באזור הזה.
זה
ארנונה
עסקית, איפה אני מכניס?
אני אומר, שטחי תעסוקה זה ארנונה עסקית, נכון? זאת אומרת, אם אתה מקים שם.
אבל לא בזבולות.
אני חושב ש... אני מעריך שבאזורים האלה, כדוגמה, כן, באזורים האלה יהיה ביקוש מאוד 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 גדול לשטחים לוגיסטיים גדולים, למרלוגים, דברים כאלה, כמו שאומרים, לא חושב שיש, אבל אני שוב, אני לא...
איך מתחלק ההכנסות מהשטח הזה? היום אנחנו יודעים...
זה עוד לא הוחלט. מה זה עוד לא הוחלט? כרגע זה... כל עוד לא הוחלט אחרת, המצב הוא כמו שהוא היום, כן, אבל... יאשרו תוכנית, יכול שיעשו, נו,
ועדת גבולות.
ועדות גבולות של חלוקת הכנסות, שזה יכולים לעשות
כל מיני מנגנים. כן, גם כשוועדת גבולות, הרי זה ברור, כבר עכשיו כולנו יכולים להגיד שכל שטחי המגורים, בשום צורה שהיא לא יוקצו לנו בוועדת גבולות.
אבל יכול להיות ששטחי תעסוקה היא.
אוקיי,
זה בדיוק המשחק שצריך לעשות. זה בדיוק המשחק שצריך לעשות אותו.
תעסוקה, נגיעו לזבול?
מה זה?
כן, בוזי, מה אתה אומר?
אני רוצה לשאול לגבי הניקיון של השטח.
כן.
יש פה שטח מזוהם שאני לא בטוח שאפשר לגור שם.
האזורים המזוהמים כמובן זה כן, זה בזן, דשנים וחוות המכלים פה. משרד הגנת סביבה לאורך השנים הוא יודע לא רע מה יש מתחת לאדמה, כי הוא דוגם, מכריח את החברות לדגום, מכירים את זה. זאת אומרת, הם כבר יודעים להגיד שבאזור הזה למשל של חוות המכלים, אומרים יש שכבה ביטומנית כזאת וכזאת, לעומק זה מערכים שנתיים שלוש שיקום וכולי, 50 מיליון שקל, יש מודלים מתחת לבזן. א', אני זוכר איזה 30-40% מהשטח מדוגם נקי, 30-40% מהשטח, אבל יש אזורים מהם שלא יודעים בדיוק, יש הערכות שבערך 700 מיליון שקל שיקום. מסתבר שיש שם גם מי תאומות קרובים וגם שכבת חרסית, ואני לא מוכן לנושא בכלל, לא רוצה להתיימר, אבל הטענה היא שזה לא אירוע קשה כמו שהיו אנשים מסוימים היו רוצים לחשוב. נזכיר שכל הדבר הזה היה חיפה כימיקלים עד לפני כמה שנים. פירקו את זה ושיקמו את הקרקע בזמן קצר מאוד, כאילו הרבה יותר קצר ממה שאנשים חשבו. ואני יוצא מתוך נקודת הנחה, ואני מקווה שאתם תתמכו את מה שאני אומר, שכל השטחים החקלאיים מסביב הם לא מזוהמים. כאילו אתם
הם מזוהמים, כתוצאה מזיהום אוויר.
מה זה?
איך זה יכול להיות שהם לא מזוהמים? איך זה יכול להיות שהם לא מזוהמים?
כי בסוף יש, שוב, לדגום וזה, בודקים, אבל מה שהמשרד להגנת הסביבה מכיר ויודע, אומר, האזורים מסביב, זה לא שעכשיו, לא יודע, יש נפט שזורם לכל הכיוונים, אתה יודע, הזיהום, כולו או רובו ככולו, מרוכז בתוך השטח של המפעל, מתחת למפעל, בתוך השטח של המפעל פה, לא מכירים שיש איזה עדשות דלק שהתפשטו במרחב ודברים כאלה. ושוב, רק אני אגיד, התוכנית כולה, כל הכחול הזה, הוא בערך 35,000 דונם, והמפעלים עצמם הם נגיד 3,500, זאת אומרת, הם בערך 10% משטח התוכנית, אז יש המון מה שאפשר לפתח, אפילו לפני שמשקמים את הקרקעות הספציפיות. ונקודה אחרונה, בזן מיועדת, אם אתם זוכרים לפי התוכנית, לתעסוקה, לא למגורים. האזור הזה, זאת אומרת, צריך לשקם אותו והכל, אבל לרמת תעסוקה.
אבל אני רוצה, אתה יודע, אני עושה בזה הרבה, בתוכנית הזאת, בהשגות, אני לא רוצה לפתוח עכשיו באיזשהו סימפוזיון או להתנצח, אני רק רוצה להגיד איזה כמה אמירות, תתכנס למה שנראה לך, אבל גם שהחברים פה יהיו מודעים לזה. מה שמשמע לי בתוכניות, נגיד, הכי תמצית, אולי 3-4 נקודות. אחד, לוקחים את האזור, אחד האזורים המזוהמים בארץ, ומחליטים שעושים עליו מגורים. גם קרקע מאוד בעייתית, חרסיתית, כבדה, עלויות הפיתוח פה יהיו, הפיתוח זה גם ניקוי הקרקע וגם אחר כך התשתיות. יהיה פה עליות פיתוח אדירות, אני לא בטוח שזה יתרום להוזלת יוקר הדיור.
אוקיי.
זה בעיה אחת. בעיה שנייה, לוקחים אזור שמוגבל מבחינת גובה הבנייה. יש פה את המשפך של שדה התעופה, אתה מוגבל פה ל-6 קומות.
לא, 55 מטר. הרוב 55 מטר, זה 10 קומות.
אבל אזור אורבני חדש, הייתי מצפה שיפנו לגובה, אנחנו מדינה צפופה וכל זה, אז לוקחים באזור שדווקא מוגבל בבנייה לגובה, ופה שמים את היחידות דיור. דבר השלישי, מה האירוע הזה יעשה? להתחדשות העירונית, בערים, הקריות למשל, בנויות על הפנים. חשבנו שיש הזדמנות אולי לנקות שם רובעים שלמים ולבנות אותם מחדש. מי ילך להתעסק עם התחדשות עירונית? שיש פה 100,000 יחידות דיור בשטחים החקלאיים. הדבר הרביעי, שאולי הוא הכי חשוב, מה זה יעשה לקריית שמונה, לכרמיאל, לצפת, ייתן פה 100,000 יחידות, איך נחזיר תושבים לשם? אז אלה דברים שמטרידים אותי עם התוכנית הזאת, ו... אני מקווה שיש מישהו שלא
נעול
בקונספציה.
אני אענה שתשובות קצרות.
רגע, אני רק רוצה להוסיף עוד נקודה, מה זה יעשה למרחב הכפרי?
אבל אני לא אזכור את כל הנקודות.
מה שאלת? לא שמעתי.
מה זה יעשה למרחב הכפרי? שנוסיף את זה. הוא לחם ליבוד, לא רק פה בכלל.
כן, שצריך לזכור שהתמה הזאת נוצרת לבטרלים
נוראים. הקונספציה שאני שבוי בה אומרת שאם רוצים איכות חיים בגליל, עדיף שאנשים לא יצטרכו לנסוע עד לתל אביב בשביל להגיע למוקד העירוני הגדול והחזק. אם רוצים להגיע לבית חולים, תיאטרון, אוניברסיטה, לעבוד בהייטק או whatever, אנחנו רואים, יש על זה הרבה ספרות בעולם, על זה שמטרופולינים גדולים וחזקים משפיעים על האזור שסביבם. בוא נגיד טווח ההשפעה המרכזי שלהם הוא טווח היוממות, שזה בערך 60 קילומטר, תעשו. אז אני מעריך מאוד שהתוכנית הזאת תשפר מאוד את המצב בנהריה, אקו, כרמיאל, אפולה, נצרת. זה נכון שיכול שקריית שמונה וטבריה פחות יושפעו מזה, אני לא יודע להגיד אם תהיה השפעה שלילית, כן? כאילו זה ימשוך אנשים משם, אני, קשה לי להגיד, אבל ממה שאני מכיר, יש השפעה חיובית למוקדי כוח כלכליים גדולים על המרחב. לגבי שדה תעופה, קודם כל זה נכון שרוב האזור פה בגלל שדה תעופה מוגבל לגובה של בערך 55 קומות, לא הכל, נגיד באזור של נחל דריה, דווקא... מטר, 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 זה בערך 10 קומות נחשב, אני לא יודע על איך, 5.5 קומות, מטר לקומה, לא יודע איפה יש, אבל... סביב הבית זה 2.70, אבל בסדר. זה
ירושלים, בית הלבים.
אבל סתם, לדוגמה, באזור של נחל סעדיה דווקא, שהוא כאילו קרוב, יודעים להגיע פה ל-30-40 קומות, כי לא יודע, המשפך של עושה תעופה וכו'. שתי הערות. אחת, אני לא, באופן אישי, וכל אחד לדעתו, אני לא כל כך חושב שזה נורא להגיד שאירי ב-10 קומות כזה, כן, כאילו לא חושב שהכל חייב להיות מגדלים מאוד מאוד גבוהים, דווקא בנייה מרכבית וזה שאת היופי שלה ואת האיכויות שלה. אני חושב, ואל תצטטו אותי, אני לא חושב ששדה תעופה חיפה יש לו איזשהו עתיד מזהיר. אני חושב שכל מה שמי שמנסה לספר שזה יהיה המשלים נתב"ג מוכר לוקשים.
חבל.
כדי שזה יהיה מטרופולין, חייב להיות שדה תעופה.
נוסעים לחול, מבלים יום שם.
כן, השדה תעופה של תל אביב, הוא לא יושב באמצע רחוב הירקון או עזריאלי, הוא לא. הוא יושב רבע שעה נסיעה משם, נכון? בנתב"ג. רמת דוד, חיפה, זה אותו אירוע, בסדר? אז לא יודע אם יקימו את רמת דוד, הייתי בוועדות מקצועיות שהיו בנושא הזה. שוב, יש הרבה כוחות שפועלים בנושא, אתם מכירים את זה היטב. אני מאוד ניסיתי לשכנע, אולי, כאילו, מה זה שכנע? להגיד, טוב, בוא נחפור עוד קצת, נראה, אולי בחיפה בכל זאת, אולי בנבטים בכל זאת. אני מודה, בעמדה המקצועית, אני לא אומר, אגב, זה פוגע בטבעון. מקצועית זה ברור שרמת דוד הוא, זה המקום הנכון. כאילו, אם רוצים שדה תעופה בינלאומי גדול, שיודע לקבל 10, 20, 30 מיליון טסים בשנה, השדה הזה יכול לקבל מיליון, שניים, הנה, עכשיו טסים לפאפוס, אז זה שינוי מאוד משמעותי למרחב. מי שחושב שזה יביא תיירים מכל העולם, אז לדעתי, על פני זמן בסוף זה יום אחד, לא יודע אם יסגר או יישב כזה, מה, כזה מין שדה דוב כזה, אם יסגר, בטח יורידו אותם מגבלה, התחילו להרים, לצערי, לא...
יש הבטחה לשלביות בתוכנית, יש הבטחה לשלביות, שקודם תנאי לכל פיתוח של האזורים ההיקפיים האלה יהיה הפינוי של הבתי זיקוק.
כן, כן, א' חייבים, מי שאחראים, כאילו בסוף יזמי התוכנית זה רמי, והם צריכים לגבש תוכנית של שלביות והכל, אני נגיד מאמין ש... א', ברמת המגורים יצטרכו להתחיל פה, באחד זה המקום הכי מובהק, הכי ברור, על הים, לקחת אזור שהוא באמת אזור נוראי, והחוות מיכלים כאמור מיותרת לגמרי ברגע שסובב בזן, אפשר להעיף אותה. כבר עכשיו יש הסכם של עיריית חיפה עם תש"ן לצמצם כמה שורות שם, דעתי תכף יעשו הסכם נוסף לצמצם עוד כמה שורות, כי רוב המיכלים גם לא פעילים בכלל. אני מקווה שמפה יתחיל, זה 15,000 יחידות דיור, בסדר? המרחב הזה קולט, כל המרחב קולט 2,500 יחידות דיור בשנה, זה כבר נותן משהו קדימה. יחד עם כל, אתה צודק, התחדשות, אני מסכים, יש אתגר של הערים הוותיקות, זה תמיד, מפתחים שטח חדש, מה זה עושה לאזור הוותיק, האם יודעים לספוג את כל כמות יחידות הדיור? אני לא יודע לגבי השלביות, כאילו מה יהיה פה, אני מאמין, שוב, אני לא ברמי, אבל... אני הייתי מתחיל פה, ומהסיפור הלוגיסטי פה, כי אני חושב שזה נותן את
הזינוק קדימה. אנחנו בדיונים עם...
אני יודע שבארבע זה השטחים שלכם, מה אני הייתי עושה?
בסדר, רק
שנייה.
יובל, שנייה, אני רוצה רק לחבר כמה דברים לזבולון, פעם אני גם בשיחות עם יובל, לא רק פה, אנחנו גם עם רמי, להגיד כמה הערות ואולי לחבר את זה גם למה שקורה בזבולון ואיפה הסכנה, זה קצת קשור למה שאורי שאל, איפה הסכנה, לא במרכאות, לזבולון. התוכנית הזאת היא חזון מאוד גדול ויובל ציין, חשוב מאוד שחברי המילה וכל מה שנמצא יכיר את החזון ומה מתכוונים. אני רוצה קצת רק להגיד, אני לא מתווכח על לוחות הזמנים, אבל להבין שכל הנושא של פינוי בזן וסגירתו מותנה בתחליפים של התזקיקים. תחפים, אחת החלופות שיובל ציין זה לחצוב את הר הכרמל ולעשות שם אחר כך אתר ניפוק חיצוני וכו'. כל זה צריך להיות מושלם לפני שמפנים את בזן. התוכנית לפינוי בזן היא 2029, קרי עוד 4 שנים, 5 שנים. אז רק לוחות זמנים, רק תבינו את הלוחות זמנים, הם ריאליים או לא ריאליים, זה לא מקום לדון בהם. חוץ מזה צריך לבנות נמל חדש, מובל שם ציין, זה את האירוע ככה קצת עם העירה, את הנמל, נמל חדש בחיפה, עם כל ההנפקה, עם כל ההנפקה, ניפוק שהוא צריך לתת, תחליפים, תסקיקים, וחוץ מזה שגם התסקיקים לא בהכרח ייתנו את כל, את כל הפתרון וכל איזה אירוע ענק שהלוחות זמנים שלו, הם יכולים להתרחב לדברים שונים. זה מה שאני רוצה להגיד. זה לא המקום לדון בזה, בטח זה לא המקום להחליט על זה. השאלה היא, וכל האירוע בכלל של פינוי בזן, זה שאלה, בוא אני קצת מכניס גם את דעתי, זה שאלה לאומית שתלויה לדעתי עד, עד רמה שקיום המדינה הזאת, לא פחות מזה. זה גם עלה בוועדת המנכ"לים וכולי, לא כל המנכ"לים תמכו דרך אגב בתוכנית הזאת בוועדת המנכ"לים. זו שאלה קיומית, כי פה נכנסים לעניינים שבינתיים, זה היה עוד לפני המלחמה. מה קורה בזמן מלחמה, אם מדינת ישראל יכולה להישאר בלי יכולת זיקוק, האם מסתמכים רק על תסקיקים, בלי יכולת זיקוק וכולי, ולמרות שיש עוד בית זיקוק, ופה סוגיות מאוד מאוד כבדות שבסוף יצטרכו להיות מוכרעות על ידי הממשלה וכולי. אבל אני רוצה יותר להתייחס לנושא של ה... מה קורה בינתיים? תמ"א 75, אנחנו בדיונים איתם בצורה רציפה. זה ממש פה עבודה של הוועדה המקומית, ושרן מוביל אותה, ואני שותף לה, ועוד עוד כמה חלקים במועצה קבועה, ובא מתחמי תכנון, ומתכננים אותם וכולי, שיובל ציין אותם, לא רשומים פה לפי המספרים שלהם. איפה הבעיה, וזה דברים כן אקוטיים, שבינתיים, כיוון שיש את התוכנית הזאת, את החלטת הממשלה ותמ"א 75, שזו תוכנית מיתר ארצית, עוד מעט רן שידבר אחרי יובל, יסביר שתוכנית מיתר ארצית ומה הסמכויות שלה. היא ארצית, זה חוק. תוכנית מיתר ארצית זה חוק, ואנחנו פועלים לפיו, כמו כל תב"ע דרך אגב. ובתוכנית הזאת, בינתיים, כיוון שהיא קיימת, שאנחנו רוצים היום לדבר על פינוי הרפת, רפתות, הבעייתיות מאוד, בתוך כפר חסידים, אי אפשר להוציא אותם. בגלל התוכנית הזאת. עשיתי את זה קצת פשטני, אבל זה אלו העובדות. זאת אומרת, כל מה שקורה בינתיים, בתכנון שלנו, שהוא ביום יום שלנו, נתתי דוגמה אחת שהיא מאוד מוחשית, ויש עוד הרבה כאלו, שאומרים לנו, פה אל תתכננו, פה אתם לא יכולים לעשות, כי תמ"א 75 כבר היא תוכנית קיימת. היא לא מפורטת עדיין, אבל היא קיימת, והיא חוק. ופה נכנסים עוד דברים, כשבתוך התוכנית תמ"א 75 יש מה שנקרא פשט הצפה, זה אני לא רוצה לקחת לרן, הוא מומחה גדול ממני בזה, אבל הוא צריך לפתור פה את כל הנושא מה קורה בזמן הצפה של שיטפונות, וכתוצאה מזה מדובר פה על דברים שהם דרמטיים לזבולון בכלל ולחקלאות בזבולון, הפתרונות של הנושאים האלו. וכל זה, מתייחסים לזה עכשיו. אז זאת השאלה, כאשר בתוכנית, והחשש שלנו, מעבר לכל הדברים האחרים של התוכנית, שלא ייקחו ויעשו בינתיים דברים זמניים, חוץ מהסיכונים, שמה לא ניתן לעשות, לא לעשות דברים זמניים, כמו איזושהי שכונה מסוימת ליד צומת יגור. למה? כי זה נוח, ולהתחיל אותה שם, שהיא בסוף, בסוף יישארו עם אותה שכונה, אגב, זו הייתה תוכנית שאתה קיימת, אחרת לא הייתי אומר אותה עכשיו.
היא ירדה יותר, בגלל ההערות.
להגיד, עושים תוכנית באזור צומת יגור, והיא חלק מזה, ועד שיהיה פינוי בזן, אם זה יהיה עוד 5 שנים או עוד 30 שנה, אני לא יודע. כל אחד יכול להעריך בעצמו, אני לא אחראי על הערכות. ובינתיים יש שם איזו שכונה על השטחים של יגור. עכשיו יש עוד דבר שרמי מקדם, כרגע בשלב רעיוני, זה תוכנית לדיור. זה מה שאומר שקריית אתא מתנגדים, וזה נכון, מאוד מתנגדים לזה. תוכנית של דיור שהיא באזור, מי שזוכר, לא צריך לזכור, עדיין קיימת, תחנת שלב. באזור התימני, מי שמכיר, כל השכונה, האזור הזה, שם באזור הזה, לעשות שכונה חדשה, היא לא תהיה בזבולון, כי זבולון היא מרקם אחר, היא מרקם של יישובים, בגלל השלטון הדור עובדי וכו', היא תצורף לאיזה עיר, נניח צורך זרקת אתא. באותו רגע שיש את התוכנית הזאת, השאלה אם כפר חסידים, השטחים שם שייכים לכפר חסידים, יוכלו להמשיך לאבד את החקלאות. לא אחרי שזה יקום, בינתיים, רק בזמן הרעיון ועד שזה קורה. וכאשר הדרך, ובזה אני אסיים, ברגע שיש תוכנית כזאת, דבר ראשון שעושים, עושים ועדת גבולות. ועדת גבולות וחלוקת הכנסות, לפעמים רק אחת מהן. ועדת גבולות הולכת להעביר, יכולה להעביר את השטח הזה לקריית אתא, כי בגלל שבעתיד זה יהיה, יש הבנייה. אגב, זה מה שקורה, מי שמכיר בוותמ"לים היום, באזורים הצפונים לקריית אתא, באזורים הקרובים לאושה, אתה מכיר את הוותמ"לים פה באזור, ייקחו את השטח הזה, יעביר אותו לקריית אתא, ואז השאלה אם כבר חסידים יוכלו להמשיך לעשות שם חקלאות. זה סיכונים שזמן הביניים, והזמן הביניים, פה אני מתחבר ללוחות זמנים, זמן הביניים יכול להיות מאוד מאוד ארוך, יכול להיות שגם לעשרות שנים. אז פה אני אומר לך, אתה גם מכיר את מה שקורה בשלב הביניים, אותנו מאוד מאוד מעניין.
אבל יש מערים כמובן, שהם עדיין לא יודעים כזה.
מה שאמרתי, אין פתרונות, אנחנו נאבקים בזה, אנחנו דנים, פשט הצפה, זה דבר שאנחנו דנים בו, כי יש לו השפעה מאוד גדולה על החקלאות של יגור, שהיא באזורים הצמודים ליגור, יש לזה השפעה על כפר חסידית.
כמו שפשט הצפה, באמת, התוכנית הזאת, התמ"א 75 הזה, יש לו שלוש זרועות, יש לו את הסיפור של פיתוח של המפרץ, יש לו סיפור של הקמת תשתיות אנרגיה, כמו שאמרתם, ברחבי הארץ, יש לו זרוע נוספת שלמה שמשקעת תמ"א 75 נון, ניהול נגר, באמת מתעסקים באמת, זה באמת פשט, זה אגן העיקבות של כל הנחלים מבית נטופה ועד ג'נין, האזור הזה. ואז מתעסקים באמת, אני לא מצליח לעקוב פה אחרי
מורכבויות, לא פה ברמת
על איך בכפר ברוך צריך להרחיב את, לא יודע מה, את המאגר שהייה ואת הזה ובמעלה ובנחל ציפור יעשות כאלה, וגם אגב בסוף בקישון פה להרחיב את הנחל עצמו ולהעמיק אותו לחפים כאלה ואחרים, כדי שבאמת באירוע של פעם בשביל 100 שנה, ואם השתנו את האקלים, יכול להיות שהוא לא 100 שנה, אלא פעם ב-10 שנים לא יהיה באמת אזורים לא יוצרו.
ויש גם...
יש פתרון לתונה
משגים מצד שני. יובל, רק אני אגיד עוד שרתי, גם הדברים האלה שכמו פשט הצפה ודברים אחרים, וגם לאיך אנחנו בתוך אזורי התעשייה שיקימו, ציינת שם את השטח האפור קודם, אנחנו גם כן, יש לנו שם איזה חלק, זה ממקף 777. אני אומר את זה רק חברי המליאק, ואם אנשים שואלים, והיו פה שאלות, למה אנחנו צריכים יועצים? יש כל הדברים אנחנו עוסקים בהם המון, הם מאוד מורכבים, ואי אפשר לעסוק בהם בלי יועצים. רק אתמול, רן ואני הוצאנו מכתב למנהל התכנון לנושא שפשט הצפה. כל דבר כזה זה לימודים, זה יועצים, זה המון עבודה, והוצאות. אנחנו כבר בתוכנית הזאת עסוקים, כרגע רק ברמת לא, יתה להתייחס, מה קורה, אנחנו עוסקים בזה ברמת ההוצאות, לא ברמת ההכנסות, אבל זה הוצאות די אסטרטגיות למועצה, בשביל להכין את עצמנו למקרה שזה יהיה או מתי שזה יקרה, וחייבים להיות מוכנים, כי זה העתיד של כל האזור הזה, אנחנו לא יכולים פה שיקבעו דברים שאנחנו לא נהיה מוכנים אליהם, זה הערות קצת נוגעות יותר לזבולון ברמת המיקרו. יש עוד משהו ליובל, כי אנחנו רוצים שנמשיך. אם לא, זה נושא שאפשר כמובן לדבר עליו עוד הרבה מאוד זמן והוא מעניין וחשוב. אם לא, יובל, אני מאוד מודה לך שהגעת. תחזור בשלום לירושלים.
תודה
רבה. אני בעד, אתה יכול להזדרז. כן, בסדר. נסכם, יובל, הרבה תודה. תודה. אנחנו עוברים, רן, בוא בבקשה.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה. תודה
רבה. רגע, יובל, המייל שלך? סליחה, לא, זה שלי, זה שלי. אנחנו עוברים ישר לנושא של... הדס, למה את כבר הולכת? הגענו נושא ש... תודה רבה. אנחנו עוברים לחלק של תכנון ובנייה, וגם תמ"א 35, תיקון 5, נושא של... קוראים לו בשם העממי פיצול דירות. רן יעביר את החלק הזה, בבקשה, רן.
ראשית, אני ממש מודה לעמוס שנתן לי הזדמנות פעם אחת להסביר באריכות ובלי לחץ של זמן על החוק תכנון ובנייה.
לא התחלת
טוב. הקציב שעתיים לנושא, אני מקווה שלא נחרוג מהזמן. תעשו קפה וזה, תירגעו, לא בוער שום דבר.
פשוט יודעים שאתה ממהר, אז אף אחד פה לא מודע,
כן. בסדר. טוב, אז קצת על חוק תכנון ובנייה. אני מראש אומר שזה ממש יש שטחי, קצת לתת מושג. זה עולם ומלואו, זה נושא, לא יודע, לשנה שלמה באוניברסיטה. אני אגע רק בנקודות שקצת מעניינות אתכם שיהיה מושג, אם תרצו נעמיק בהזדמנות יותר. אז קודם כל, חוק תכנון ובנייה קודם, שקף קודם, חוק תכנון ובנייה חוקק ב-1965. יש אנשים שחושבים שלפני חוק תכנון ובנייה היה מותר לבנות בתים בלי כלום. זה לא נכון. לפני חוק תכנון ובנייה, אורית, את מפריעה לי. לא משנה, את מפריעה לי. לפני חוק תכנון ובנייה הייתה פקודת ערים, וגם זה חייב היתרי בנייה. עכשיו, החוק הזה מ-1965 עבר כ-155 תיקונים, וזה חוק בלגן שלם, טלאי על טלאי, חוק לא טוב לדעתי, אבל עדיין אנחנו צריכים לעבוד עם מה שיש. הלאה. יש לחוק הזה הרבה מאוד תקנות שלפעמים גם סותרות אחת את השנייה, משלימות אחת את השנייה, סבך שלם, מבוך שלם של דברים, ואני מודה שאני מרחם על אזרחים מן השורה שבאים לבקש היתר ולא מבינים למה מטרטרים אותם כל כך ומבלבלים להם את המוח כל כך ומוצאים את הכעס אלינו, ואנחנו ידינו כבולות, אנחנו עובדים לפי החוק, לפי מה שהחוק מחייב אותנו. אז תקנות שאנחנו עובדים איתן, אתם יכולים לראות רשימת התקנות החלקית. תקנות מרכזיות זה בקשה להיתר, תנאים ואגרות מ-1970. תקנות התכנון והבנייה מ-2016, שהחליפו את רוב מה שיש בתקנות הישנות, אבל עדיין השאירו חלקים גם מהתקנות הישנות. וגם פקודת הקרקעות, שזה יותר קשור לכל הצד הקנייני של הפקעות וכיוצא באלה. קצת על מה זה ועדה מקומית. ועדה מקומית אצלנו היא מתוקף סעיף 18 לחוק התכנון והבנייה. יש ועדות מרחביות שזה מתוקף סעיף 19. ההבדל ביניהם שאנחנו ועדה מקומית של רשות אחת, ובוועדות מרחביות זה ועדה מקומית של מספר רשויות, כמו למשל מורדות כרמל, שזה רכסים, נשר, טירת הכרמל. ויש יתרון גדול שאצלנו הוועדה המקומית היא של רשות אחת ושל מועצה אחת, ולמעשה מליאת המועצה היא מליאת הוועדה המקומית. מליאת המועצה כוועדה מקומית כמעט ולא מתכנסת, רק באירועים מאוד נדירים, כי לפי החוק כל הסמכויות של הוועדה המקומית, יש האצלת סמכויות לוועדת משנה, וועדת משנה מורכבת מחברים, מספר חברים מצומצם, נדמה לי אצלנו 7 חברים, אורית, תקני אותי אם אני טועה, 7 חברים, ועוד נציגים של משרדי ממשלה וגופים אחרים. הוועדה המקומית, ועדת המשנה עוסקת, אחר שעשתה איזה רפורמה בחוק תכנון ובנייה, למעשה לוועדה המקומית, לוועדת המשנה, מגיעות רק בקשות שיש בהן הקלות או שימוש חורג, לאחרונה גם ביטלו את ההקלות, אז גם לא יהיה כמעט הקלות, או טאבות, תוכניות בניין עיר, שתכף אני אסביר מה זה. דרך אגב, טאבה זה סלנג, תוכנית בניין עיר זה סלנג, לא קוראים לזה יותר ככה, זה משהו שנשאר מפקודת ערים, אבל ביום יום משתמשים מאוד במונח הזה. מה? תוכנית מפורטת. תוכנית מפורטת, כן, היום. טאבה זה תוכנית מפורטת או תוכנית מתאר מקומית. זה השם המלא, אבל בציבור מכירים את זה כטאבה. קצת על החוק, במה אנחנו עוסקים. אנחנו עוסקים בתכנון. כשאנחנו אומרים תכנון, אז אנחנו מתכוונים לתוכניות. גם פה יש בלבול מושגים. תוכנית זה תוכנית בניין עיר אצלנו, זה לא תוכנית אדריכלית וזה לא תוכנית של קונסטרוקציה, לא תוכנית חשמל. וחוק תכנון ובנייה תוכנית זה טאבה במרכאות, זה למעשה התסריט והתקנון שמקצים את הזכויות, מגדיר איזה שימושים מותר להשתמש בקרקע, מה השימושים, מגורים, מסחר, תעשייה, חקלאות, whatever, ומה הזכויות, כמה אחוזי בנייה, מה קווי הבנייה וכן הלאה. זה תוכניות. בקטע של התכנון אנחנו עוסקים גם בהפקעות. היום לא אומרים הפקעות, צריך להיות פוליטיקלי קורקט, אז קוראים לזה רכישה לצורכי ציבור. וההפקעות האלה זה כמו כבישים, שטחים למבנה ציבור, דברים שצריכים להיות רשומים על שם הרשות המקומית, בין השאר על מנת שנוכל לקבל תקציבים ממשרדי הממשלה. תצ"רים ותסריטי חלוקה. תצ"רים זה תוכנית לצורכי רישום, ותסריטי חלוקה זה חלוקת קרקע, יש למישהו מגרש, שני אחים, רוצים לחלק את זה לשני מגרשים, זה תסריט חלוקה בגדול, ותצ"רים זה תוכנית לצורכי רישום, אחרי שעושים תכנון צריך לרשום ברשם המקרקעין את מה שהתוכנית יצרה. כלומר, אם הייתה חלקה חקלאית גדולה לדוגמה, והעבירו בכבישים וחילקו אותה למגרשים ועשו שצ"פ, שטח ציבורי פתוח, כל אחד כזה הופך להיות מגרש, והמגרש הזה אחרי שהוא נרשם בטאבו הופך להיות חלקה. ככה שבסוף מי שגר באותו מגרש יוכל לרשום את זה על שמו בטאבו, לקבל משכנתה, לשעבד את זה whatever. כדי שהתהליך הזה ייגמר צריך להכין תצ"ר. תצ"רים עולים הרבה כסף. ברוב הרשויות בארץ לא מטפלים בתצ"רים, כלומר לא עושים את התצ"ר, שלמעשה החוק מחייב אחרי 8 חודשים מיום אישור תוכנית להכין תצ"ר, ואז יש בלגן גדול בקרקעות, הבעלויות לא ברורות, זה עושה כאוס שלם. אנחנו כן מקפידים פה לעשות תצ"רים, זה עולה לא מעט כסף, אבל אני חושב שהסדר הזה הוא מתחייב. התחום הבא זה תחום של רישוי, כל הנושא של היתרי בנייה. אחר כך אני אסביר יותר מפורט, אבל בעיקרון זה מתחלק למידע להיתר, ההיתר עצמו ושימושים חורגים או הקלות. בהמשך יש שקף שטיפה מפרט יותר. תחום נוסף זה כל נושא האכיפה, שמורכב מפיקוח. יש לנו מפקחים מוסמכים בתכנון ובנייה, זה מתחלק לשני סוגי מפקחים. יש מפקח אדום, שזה מפקח שעוסק בתביעות וכתבי אישום בגלל עבירות בנייה, ומפקח כחול זה מפקח רישוי שהוא אחראי לצאת לבדוק את השטח לפני הבנייה, לפני היתר, במהלך הבנייה וגם בסיום הבנייה, לראות שבאמת נבנה בהתאם להיתר. מה שחשוב להדגיש, שהתביעה מנועלת במעשה על ידי הפרקליטות ולא על ידינו, למרות שאנחנו משלמים את השכר לתובע, זה מינוי של הפרקליטות ואנחנו לא יכולים להתערב בעבודה שלו. הרבה פעמים תושבים באים, אומרים, ראינו בתביעה שמועצה אזורית זבולון תובעת אותך. אבל אם לא קוראים שלמטה כתוב, על ידי נציג פרקליטות המדינה, התובע זה וזה. אז חשוב לדעת את זה, שזה למעשה התביעה היא של הפרקליטות ולא שלנו. ואוכפים גם נושא של שימושים חורגים והקלות. מדי פעם רואים באדמה חקלאית, עושים שימוש שהוא לא השימוש הנכון וכן הלאה. אז האכיפה מטפלת בזה גם. הלאה, עדן, נרדמת?
חלילה, מקשיבה לכל מילה.
אוקיי. מוסדות התכנון. יש היררכיה של מוסדות תכנון. למעלה נמצאת המועצה הארצית, כאשר למעשה מליאת המועצה הארצית זה מליאת הממשלה. הממשלה היא מוסד התכנון העליון. גם פה כמובן יש ועדות משנה, לסוגיהן, אבל בעיקרון מועצה ארצית זה גוף התכנון העליון, מתחתיו ועדה מחוזית או ועדות מחוזיות, אנחנו שייכים למחוז חיפה. יש ועדת ערר על מנת לערער על החלטות של ועדה מקומית, ויש את הוועדה המקומית, מה שדיברתי קודם והסברתי. יש ועדות נוספות שזה ועדות משנה של המועצה הארצית, כמו ועדה לתשתית לאומית, ותל, ותמל, כל מיני ועדות, ועדות לנושאים של כמו תחבורה וכן הלאה, וזה ועדות שהן ליד המועצה הארצית. מה?
חלק מהם זה עוקפי מוסדות תכנון.
נכון, חלק מהוועדות המיוחדות זה כדי לעקוף מוסדות תכנון, למשל הוותמל, שזה ועדה מיוחדת לדיור, היא מעקף לוועדה המחוזית, היא ועדה של המועצה הארצית, והיא גם לא סופרת תוכניות מתאר מחוזיות. אז ציינתי ועדה לתשתיות לאומיות, ותמ"ל וכן הלאה. אז זה מבחינת מוסדות התכנון. יש גם היררכיה בתוכניות. למעלה יש תוכנית מתאר ארצית, מה שכולם מכירים בכינוי תמ"א, תמ"א 38, כמו חיזוק לרעידות אדמה, תמ"א 35 וכן הלאה. מתוכניות המתאר הארציות מכינים תוכניות מתאר מחוזיות. אצלנו זה תמ"מ 6, תוכנית מתאר מחוזית מספר 6, מחוז צפון זה מספר 2 וכן הלאה, מחוז חיפה זה מספר 6. תוכניות מתאר מקומיות של כל הרשות המקומית בדרך כלל, ותוכניות מפורטות, מה שאמרתי קודם, שבסלנג נקרא טאבה, שזה משהו מההיסטוריה שהיה תוכנית בניין עיר בפקודת ה... פקודת ה... פקודת ערים, כן. תהליך הרישוי בכמה מילים. היום התהליך הוא תהליך מקוון. זה לא כמו שהיה קודם שהגישו ניירות ושינו בניירות וכן הלאה. היום עובדים מול רובוט. הרובוט זה המחשב, והכל שם מובנה. וכן, זה סוג של רובוט, המחשב. ויש פה תרשים זרימה מאוד מסודר ומובנה, ולפעמים גם אין לנו שום שליטה עליו. אז זה מתחיל ממידע להיתר, אתה חייב להגיש מידע להיתר, אתה מקבל פלט שאומר לך מה מותר לך לבנות ומה התנאים יהיו כדי להוציא היתר. התהליך של מידע להיתר לוקח כחודשיים, כי ברגע שמבקשים מידע, א' צריך לראות שהגישו את כל המסמכים כדי לקבל את המידע, אחר כך זה הולך לאיסוף מידע והפצה לגורמי חוץ, אנחנו שולחים את זה לכיבוי אש, פיקוד העורף, מינהל מקרקעי ישראל, זה הכל אוטומטי במחשב, זה לא אנחנו שולחים פיזית לכל גורם, זה ישר מופץ לכל הגורמים האלה. הגורמים האלה יש להם פרק זמן להגיב ולהעביר לנו את המידע, כמו כל מיני תנאים ומגבלות שיש, ואחר כך אוספים את המידע הזה ומפיקים אותו לשני גורמים, אחד לזאת שבודק את היתר והשני למבקש, מבקש היתר. אחר כך מתחילים את התהליך של היתר הבנייה, אחרי שיש, אי אפשר להגיש בקשה להיתר בלי שקיבלת מידע. קיבלת מידע, אתה מגיש בקשה, גם כן הכל מקוון, הכל היום דיגיטלי, אין יותר ניירת. בודקים את זה תנאי סף לקליטה. אחר כך יש בקרה מרחבית, שזה מילים יפות לבדיקה אם זה התאמה לטאבה, תואם לטאבה, לא תואם לטאבה. ואחר כך בקרת תכן, שזה בדיקה של כל הפרטים, כיבוי אש, משרד בריאות, פיקוד העורף, כל הדברים האלה, זה בקרת תכן. ובסוף, אם זה עומד בכל התנאים ויש את כל האישורים, אז משלמים תשלום של אגרות והטלים ומפיקים היתר. אחרי מידע ואחרי היתר יש שלב הביצוע.
כמה זמן זה לוקח?
מה?
עד היתר. אמרת חודשיים המידע?
חודשיים המידע, היתר. רצו להגביל את זה בחוק ל-90 יום, ואפילו הרחיקו לכת ואמרו שאם 90, תוך 90 יום לא יצא יותר, הוא יצא אוטומטית מהמערכת. אבל כמובן נטרלו את זה, ויש צווארי בקבוק שאין לנו שליטה עליהם. למשל, מנהל מקרקעי ישראל, שאתה צריך חתימה שלו, לא מוגבל בזמן, ולפעמים הוא תוקע אותך חצי שנה עד שהוא חותם. בעיקרון, חצי שנה.
בשלוש שנים גם.
בשלוש שנים זה לנערני, אבל למישהו. אז כן, אז אין לנו שליטה על הדברים האלה. גם לפעמים, הנה, מחצבה בג'למה. ניסו האשכול, כמה זמן מנסה לקבל אישור?
לא, זה מאיתנו. אתה מדבר מול מוסדות ממשלתיים.
אני מדבר מול הגנת הסביבה, כמה זמן לקח לו?
הגנת הסביבה כבר 8 חודשים.
8 חודשים הוא מנסה לקבל אישור. אז אין לי שליטה על זה, אבל בעיקרון, אם הכל הולך חלק, נגיד לבית, שזה מבנה פשוט, ואין בעיות מיוחדות עם מינהל מקרקעי ישראל, או מה? תוך 3 חודשים אפשר להוציא יותר. מה שלא אמרתי קודם בוועדות, שאמרתי שיש את המליאת המועצה, שזה למעשה מליאת הוועדה המקומית, יש ועדת משנה, ומתחת לזה יש ועדת רישוי, שלדעתי זה הוועדה הכי חשובה בין השאר בגלל ההרכב שלה, כי היא מורכבת מהמהנדס ומראש המועצה. זה כל הרכב הוועדה. אז, ולפעמים היועצת המשפטית משתתפת.
אז מתי משתתפת?
כשמזמינים אותה.
כשמזמינים אותה.
בדרך כלל לא מזמין, כן.
ילדים, כביסה משאירים בבית.
לא, אנשים פשוט...
זה ייכתב בפרוטוקול, שלא מזמינים אותה.
אורית,
ייכתב בפרוטוקול.
אנשים עייפים וצריך קצת לעורר אותם. מה, מה? אני לא מפחד מהקלטות. בכל מקרה, אז הוועדת הרישוי הזאת זאת ועדת שניים, שהיא למעשה את רוב ההיתרים מוציאה. כל היתר שאין בו הקלה, אין בו שימוש חורג, או אם לא מדובר בטאבה, הוועדה, ועדת השניים, ועדת הרישוי, מאשרת אותה. ואנחנו מתכנסים כמעט פעם בשבוע, שבועיים, שלושה, מצטברים כמה היתרים, עושים מיד ועדה, זה פרוצדורה קצרה, וזה מאוד מייעל את התהליך. והחוק גם הלך לכיוון הזה, שהוא אפילו לא מאפשר לך להביא תוכניות או בקשות להיתרים שאתה צריך לדון בוועדת רישוי, לוועדת המשנה אין סמכות לדון בהם, רק ברישוי. כי היו הרבה ועדות שלא רצו לעשות ועדות שתיים כאלה, והביאו כל דבר למליאות או לזה, וזה נסחב המון זמן. היום זה עובד מאוד טוב העניין הזה. אז אחרי ביצוע, בשלב של הביצוע, אחרי שיש לך כבר היתר, רוב האנשים אומרים, זהו, אני יכול להתחיל לבנות. אבל לא, שינו את החוק, וכיום אי אפשר לבנות. היתר הבנייה לא מהווה אסמכתה שמותר לבנות. כדי להתחיל לבנות צריכים להשלים מסמכים, כדי לקבל אישור חדש, שזה אישור התחלת עבודה. יש בזה הרבה היגיון. אישור התחלת עבודה בסך הכל זה לא קשה להוציא את האישור הזה. אתה צריך להביא אישור שיש לך קבלן רשום, שיש לך מהנדס מפקח, שיש לך מנהל עבודה, את כל הפרטים האלה אתה צריך להביא. ברגע שהבאת, והוועדה השתכנעה שיש לך את כל בעלי המקצוע, מנפיקים לך אישור להתחלת עבודה. צריך להפנים את התהליך הזה. למה זה נכון ככה ולא כמו שהיה קודם? כי פעם דרשו ממך שכבר בשלב היתר תגיד מי הקבלן שלך. אבל אין לי עוד קבלן בשלב של היתר. אז היו מפבריקים ומאלתרים. היום זה תהליך הרבה יותר נכון. אחרי אישור תחילת עבודה יש את מהלך הביצוע, כאשר בכל, יש ארבעה שלבים שצריך לדווח לוועדה, והוועדה באה לבדוק בגמר יסודות, גמר רצפה ראשונה, גמר שלד וגמר הבית. בדרך כלל לא מקפידים על הדבר הזה ובודקים את הכל בסוף, אבל לפי החוק צריך בכל שלב לבצע בדיקה, ומי שזה אחריות שלו זה המהנדס האחראי לביצוע. הוא צריך לדווח לוועדה בכל שלב שהכל תואם לתוכניות. אז עד כאן זה הבית, היתר בנייה, היתרי בנייה הרגילים.
וככה, אז הוא צריך להיות בן אדם, לא מיליונר, מיליונר, בשביל להביא כל הדברים האלה, כי במגזר זה קשה להעביר את זה וקשה לטפל בזה גם.
יש את השיטה ההפוכה, קודם אתה בונה, אחר כך אתה מגש
להם. בדיוק.
זה השיטה של המגזר, כן.
לא, גם בנופית.
לא, כשי. יש אנשים בקושים, הם מגיעים
לברות. בסדר, נערד, אנחנו מנסים כל הזמן להשתפר. קצת לגבי איזום תוכניות, זה גם נושא שהוועדה המקומית עוסקת בזה. הוועדה שלנו עוסקת הרבה באיזום תוכניות. בהרבה ועדות אין איזום תוכניות בכלל, אלא משמשים רק כרגולטור, מגישים תוכניות, ושאני אומר תוכניות אני מתכוון לטאבות, מגישים טאבה, היזם מגיש, אם זה קיבוץ, אם זה בן אדם פרטי, אם זה גוף אחר, והוועדה כרגולטור אומרת ממליצה, לא ממליצה, מאשרת, לא מאשרת. אנחנו יוזמים המון תוכניות יחסית, הרבה תוכניות במועצה, אני מביא פה דוגמאות לכמה תוכניות שהתעסקנו בהן בשנים האחרונות. תוכנית אחת גדולה, כלל מועצתית, שהוסיפה זכויות בנייה למגרשי מגורים, עדכנה את הוראות הבנייה בשטחי המגורים של המועצה, מחקנו הנחיות עיצוביות שהיו בטאבות, ועשינו איחוד של שטחי ציבור במתחם המועצה, זה משהו שהוא כלל מועצתי. התעסקנו ביישובים, בכפר ביאליק, דחפנו ואישרנו תוכנית שאפשרה שלוש יחידות ופיצול מגרשים. עדכנו את תוכנית המתאר של הכפר, זה בתהליך. מתחם מקים, טאבה שכבר המבנה בנוי בה. עדכון תוכנית מתאר רשום פעמיים, לא יודע למה. ומתחם מקים גם רשום פעמיים. סליחה, טעות. כפר חסידים, תוכנית מתאר לשלוש יחידות. פלוס פלח, פלח זה פעילות לא חקלאית, וגם כן אפשרות לפיצול מגרש, וכרגע יש תוכנית מתאר של הרחבה קהילתית, שהיא בתהליך של אישור בוועדה המחוזית. הסדרנו את מתחם ג'למה, בנופית הרחבה שלב ג' של היישוב, טאבה לכל ער המדורות, בקיבוץ אושה, התוכנית של בית הנבחרות, בריכת שחייה אזורית ודיור מוגן, בחוואלד הרחבה מזרחית, שטח לגידול בעלי חיים, איחוד וחלוקה חלקה 36, באיבטין הרחבה מזרחית וצפונית, הסדרה ותגבור זכויות, חלקת קרמה נמצאת עכשיו בתכנון, הצרכת שטחים, זו תוכנית קטנה, ותוכנית בין הכיכרות, גם כן של הסדרת זכויות ב...
מה הולך בשטח של קרמה בבקשה? אני שמעתי דברים, אם מישהו מיוחד אומר שם אסור לבנות, כי יש עתיקות ויש כל מיני...
בקרמה יש אזור מסוים עם עתיקות, ששם אסור לבנות, הוא יהיה פארק, אבל יש הרבה שטח שאפשר לבנות גם, אנחנו כרגע בשלב של גיבוש תוכנית, היא עוד לא במצב שפרסמנו אותה או הצגנו אותה, כי היא לא מגובשת עוד מספיק. אבל עתיקות שילמנו שם, כמה פרק? עלה עתיקות שם החפירה? כמה? 50-60 אלף שקל. 120 אלף שקל שילמנו לרשות העתיקות לחפור כדי לדעת איפה אפשר ואיפה אי אפשר לבנות שם. שער העמקים, העברנו תוכנית לכניסה מערבית וכניסה מזרחית חדשה, וברסאלי תגבור זכויות למגרשי המגורים. אנחנו כרגע מכינים תוכנית מתאר חדשה לכל הכפר, מכינים תוכנית לשטח לגידול בעלי חיים, ויש תוכנית לשימור המרפוקה של תל הליל. אז זה דוגמה לכמה תוכניות שהתעסקנו איתם. מה, מה? אנחנו עשינו תב"ע לכל המועצה, שבכל מגרש מגורים תוספת של 7% לזכויות הבנייה. זה לא חל על נופית ג' בכולה, אלא רק על חלקה, אבל על ב' וא' כן, וגם בשאר היישובים. באיבטין יש תוכנית נפרדת, בחבל זה שם לא, אבל על רוב יישובי המועצה זה חל, 7%. הסדרנו קווי בניין, מרתפים, תוספת מרתפים 50 מטר, כל אחד יכול להוסיף. כל נושא של הבריכות שחייה, פרגולות, התקנו שם דברים פרקטיים שביום יום היוו תמיד בעיות וחסמים, סידרנו את זה בטאבע, והיום אפשר להתקדם עם רישוי בדברים האלה, ואנשים מממשים את זה. ממש, גם יש אנשים שחיכו לזה עד שזה יאושר, זה ממש חדש מלפני חודשיים אולי, חודש. חודש. או שאישרנו.
דיברנו על זה במליאה.
כן, נכון, אבל היא תוכנית מאושרת היום. הלאה. אז, נושאים נוספים שהוועדה עוסקת בהם, שגוזלים לא מעט זמן מהזמן שלנו, התגוננות מתוכניות שנוגסות בשטחי המועצה, דוגמה תמ"א 75, ותמ"לים, לא חסר. ועדות גבולות, כל הזמן יש ועדות גבולות וועדות חלוקת הכנסות. גבולות, חלוקת הכנסות, הסכמים בין רשויות, יש לנו הסכמים כמעט עם כל הרשויות שעוטפים אותנו, טבעון, רכסים, קריית ביאליק, קריית אתא, עשינו הסכמים שגזלו המון זמן, חלקם קוימו וחלקם לא, והתמודדות מול תוכניות ארציות כמו תמ"א 75 ועל ההשלכות שלהם על יישובי המועצה. הדברים האלה, לפחות חצי מהזמן שלנו, אנחנו מתעסקים עם הדברים האלה. זה דברים גדולים, כבדים, עם משמעויות גדולות למועצה. הלאה?
פרופסור לבירוקרטיה.
זהו? רגע, יש עוד מצגת. רגע.
שאלות...
רגע, עוד דבר אחד שלא הזכרתי, שחייבתי לדבר עליו גם, זה תיקון 155. תיקון 155 לחוק תכנון ובנייה, זה התיקון האחרון לפי דעתי שעשו. מדבר על פיצול דירות. רוצים לעודד פיצול דירות, כי לפתור את מצוקת הדיור, ואפילו נתנו בונוס למי שמפצל דירה בתנאים מסוימים, יכול אפילו לקבל עוד זכויות ל-45 מטר כדי ליצור את הדירה השנייה. אבל לצערי, זה פחות רלוונטי לנו, זה יותר רלוונטי להרים ולמחוז צפון ודרום, לפריפריה. לנו יש מגבלה של תמ"א 35, תמ"א 35 מגבילה כל יישוב במספר יחידות הדיור שיכול להיות בה. כרגע כל היישובים שלנו, המכסות מלאות אפס, אין מקום ליחידה אחת. בנופית למשל, כשעשינו את נופית ג' צמצמו בכמה יחידות כי הגענו למכסה. לכן אם בן אדם היום בא ורוצה לפצל דירה לפי תיקון 155, הוא לא יכול, כי תמ"א 35 מגבילה אותו. בתיקון יש התייחסות ספציפית, שאיפה שיש מגבלת תמ"א 35, זה גובר ולא ניתן לפצל. לכן אנחנו מחכים מאוד לתיקון הזה של תמ"א 35, שיוסיף הרבה יחידות. היישוב המינימלי, לפי תיקון לתמ"א 35, תיקון 5, מדבר על זה שהיישוב המינימלי יש 700 יחידות. היום יש לנו יישובים של 300-350, הם יוכלו לגדול ל-700.
אם אני שורף את הבית של השכן, אני יכול לפצל?
לא. אתה כן, אבל הוא נגרע, אבל הוא לא יכול לבנות. אבל לא, הוא לא יכול לבנות.
זה
תיקון
או
שזה תיקון לחוק? לא, זה תיקון, תיקון 155.
אבל אתה אומר שאתה
חושב ש... תמ"א 35. זה בתיקון 5 לתמ"א 35. תיקון תמ"א, תיקון תוכנית מתאר ארצית. אבל גם, מה? לא, בטאבה. לא, אמרתי שכן משתמשים, רק זה סלנג, זה לא מדויק. כשהתיקון הזה יאושר, אני צריך לקבוע קריטריונים, כי לא יכול להיות שמי שתופס ראשון יזכה, ומי לא צריך לעשות קריטריונים, איפה כן, איפה לא. יש גם מגבלה של תשתיות ומבנה ציבור וחניות וכל זה. אבל עוד חזון למועד, התיקון כרגע לא מאושר, ולכן זה לא רלוונטי כרגע אצלנו.
אם תמסור איפה הוא נמצא בתהליך האישור.
נושא. עכשיו, תמ"א 35, כבר כמה שנים אני שומע שעוד חודש היא מאושרת. אני מעריך שב-2025 היא חייבת להיות מאושרת. חייבת. אם לא, זה באמת קטסטרופה. אנחנו תקועים עם המון דברים שלא יכולים לקדם. במועצה ארצית, מועצה ארצית לתכנון ובנייה. הם מדברים על אמצע השנה, על יוני. אני לא, כבר לא מאמין, אבל אני מקווה מאוד שב-25 היא תהיה מאושרת, התוכנית הזאת. ואז זה פותח לנו הרבה הזדמנויות בהרבה מקומות, כולל פיצולי דירות, כולל פרויקטים של דיור מוגן, כולל מעונות לסטודנטים.
יש לזה השלכות נוספות, בצפיפות, זה גם פיצול נחלות וכזה?
הפיצול נחלות, כן, זה ישפיע, ברור, כי אתה תוכל לקבל יותר יחידות ביישוב, ואז תוכל...
לא, זה לא קשור.
לא לנחלה.
נחלה יש 3 יחידות.
בנחלה אין 3 יחידות, יש מקומות בארץ שכבר יש 4 ו-5, כשאין מגבלה של מספר היחידות ביישוב. אבל כרגע זה 3, יש כוונה להגדיל, אבל זו פעם, המגבלה הזאת לא תאפשר לך.
תמ"א 35 היא כבר עברה את הדיונים במועצה הארצית, עברה להערות במחוזיות. המחוזיות השלימו את ההערות שלהם, הבעיה היא בעיה פוליטית, כמו כל ההחלטות האלו, הן פוליטיקה. הערים, לא, המועצה הארצית לתכנון.
לא, אבל המועצה הארצית
יושבת. היא במשרד הפנים, שייך
למשרד הפנים. כן. הבעיה היא שהערים הגדולות, הערים הגדולות מתנגדות לתוכנית הזאת, כי הן פחות רוצות שהאזור הכפרי בסביבם יתפתח ויקח להם שטחים ויש איזשהו עניין של שוויוניות. הערכה היא שבסוף זה כן יאושר, אבל זה צריך לדעת שזה עדיין תקוע, יכול להיות תקוע בבחינה פוליטית. מבחינה טכנולית, אני חושב, רן, זה כבר עבר את כל ההערות.
וחשוב להגיד, לא אמרנו, שלערים אין מגבלות בתמ"א 35. לעיר אין מגבלה, רק ליישובים הכפריים יש מגבלה. ולכן הם מתנגדים. זה עבר את כל ההערות של המקומיות, של המחוזיות, של
היישובים, סוגי
היישוב. יש הבדלים, כן, בין סוגי, אבל בעיקרון בעיר אין מגבלה של מספר יחידות דיור כמו שיש בכפר.
מקווה שזה יעבור. יש איזו תמיכה גדולה, אבל אם לא יתקיעו את זה, זה יעבור. זה מאוד ישפיע על היישובים במועצה. ישפיע לטובה. יכול להשפיע לטובה. יש יישובים שממש לא יכולים להמשיך לבנות, ויש יישובים שלא יכולים לפצל. כולה, אף אחד לא יכול כמעט לפצל, אני חושב.
אף אחד היום.
ברגע שיהיה...
לא, ל3 יכולים, אבל יותר מ3 לא יכולים.
לפצל דירה לא פותח את החנייה ואת הבית ספר.
נכון,
איפה. אני אומר, מה שרן אמר, בזמן הפיצול יצטרכו להסתכל שיש גם פתרון
צריך לקבוע קריטריונים, כמה מפצלים ואיך מפצלים.
כמה מפצלים ואיפה ובאיזה קצב וכו', אבל זה לפחות ייתן איזשהו פתרון ראשוני. עוד שאלות לרן ודברים נוספים. עכשיו רן, שאפשר להגיד שמבחינת השיטה...
אני רוצה להתייחס רגע במשפט לתמ"א 75. תמ"א 75 ממחישה את התפיסה, איך המדינה תופסת את המועצות האזוריות. רואה בזה עתודת קרקע לפיתוח של היישובים העירוניים. זה ככה, כמה מסתכלים על מועצות אזוריות. זה אחד. שתיים, הנושא של הבנייה המורחבת או המוגדלת פי 3 בקריית אתא, אנחנו צריכים לשמוח שזה לא אצלנו, בנייה למגורים אצלנו, זה היה מכת שוטו, ישר לגרון. בנייה למגורים זה גירעוני לרשות מקומית. אני רוצה עוד כמה מילים ברשותכם בנושא של ועדות לתכנון ובנייה. אחד, חוק התכנון והבנייה, בעיניי, זה אחד החוקים הכי ארכאיים והכי דרקוניים שיש, שמשפיעים על האזרח. למרות כל התיקונים וההקלות ופטור מיתר לדברים מסוימים, פעם על מזגן מקיר חיצון היה צריך להוציא יתר בנייה, למרות כל זאת, עדיין מי שרוצה להוציא יתר בנייה במדינת ישראל, צריך להשקיע הרבה מאוד כסף בזמן, מהרגע שהוא רוכש את היחידת קרקע עד שהוא מגיע ליתר בנייה וגם לבנייה. הוועדה המקומית, שמליאת המועצה היא הוועדה למעשה, אבל ועדת המשנה היא בפרקטיקה, יש משקל רב ביכולת להקל על התושב בתהליך הקשה הזה, וכאן ועדה שהיא ועדה מקצועית, שיש בה, עושים גם את התהליך, תהליך הרישוי, מסייעים לתושב, וגם עוזרים לו לאחר מכן, לחיות של הוועדה, לוודא שהבנייה נעשית בהתאם להיתר, זה בסוף קובע את איכות החיים באותו יישוב. אם מאפשרים בנייה בלתי חוקית, בחריגה מיתר, בסטייה מיתר, בשימוש שלא על פי יתר, יוצרים דברים שלא רוצים אותם, שפתאום מגלים מסגריה ליד בית מגורים או מוסף בחצר בית. אני חושב מההיכרות שלי עם הוועדה שלנו, היכרות מהקדנציה הקודמת, קודמת, לזבולון יש ועדה שהיא ועדה מקצועית. האנשים שעוסקים בתכנון ובנייה הם אנשי מקצוע. אני כן חושב שצריך להקפיד יותר על הנושא של האכיפה, גם בשטחים פתוחים, שזה מכת מדינה במדינת ישראל. צריך, וזה מדיניות, לקבוע ולממש מדיניות של אכיפה בשטחים פתוחים, בשצ"פים, דרכים וכו', ואיפה שאפשר לעזור לתושב לקבל היתר בנייה כמה שיותר מהר, להמשיך בקו.
תודה לאיתמר על ההערות והתוספות. אני שואל אם יש אנשים נוספים, נערני.
אני למשל במגזר הערבי, או ביישובים שלנו, שאני נגד כל בן אדם שבונה בלי תוכנית, אבל מי שרוצה לעשות נגריה או דברים קטנים, אין לו אזור תעשייה, אין לו אפשרות לעשות את זה, אלא כל אחד נרחב תחת לבית, על יד הבית. וזה פוגע בנו, ואני אומר לך, אני ביקשתי מהעמוס כבר כמעט שנה, מסעיות שנמצאים בתוך הכפר, זה גם דבר גרוע מאוד. בבוקר בשעה 3:30-4 יוצאים במהירות, אף אחד לא יכול להישאר בשינה. ובשביל זה אחד בונה באמצע הרחוב, לא יודע, יש כאלה אנשים, אסור לפגוע בהם בכלל, מותר להם לעשות את זה. ויש אנשים רוצים ועושים להם משפטים ועושים הכל. למה צריך להיות חוק לכולם? וצריך לעשות לכולם אותו הדבר. על החוק אסור לעבור, אבל צריך גם לתת. הנה, אני שמעתי עכשיו לרס אלי ולחוארד, יש להם מקומות לגדל חיות או...
בעלי חיים, כן.
לא שמעתי על איבטין.
לא אמרתי, אבל זה לא אומר שאין להם. קודם כל באיבטין, בתוכנית המתאר האחרונה, אפשרנו שטח לבעלי חיים באזור של פנדי שם. יש שם שטח שמותר לגדל בעלי חיים, ואנחנו מתכננים בעוד שתי מקומות גידול בעלי חיים. זה תוכניות שבקרוב ייצאו לפועל, אחד בחלקה 13, אחד ליד תל רגב. אנחנו מתכננים את זה. לא אמרתי את כל התוכניות כאן, הזכרתי רק דוגמאות.
אז זה בסדר.
אז אם קיפחתי את איבטין, אני מתנצל.
אני חשבתי ששכחת אותה.
לא שכחתי.
כמו ששכחת אותי.
טוב, זה היו גם כן במסגרת כמה הערות.
היה מעניין, תודה.
אני רוצה... כן, אני רוצה באמת להודות לרן, ובאמת פה נעשית פה הרבה מאוד עבודה. אני רוצה להגיד שמבחינת העתודות לבנייה ליישובים, אנחנו במצב טוב, אפילו טוב מאוד. עובדים היום על תוכנית מתאר של קרמן, נכון שכרגע יש לנו עיכובים עם איבטין צפון, אבל עם הגדלת הזכויות וכו', שגם לאיבטין תוכניות אולי עשרות שנים קדימה, עוד לפני תוכנית על קרמן, אותו דבר ברסלי, אותו דבר יש ביישובים כמו רמת יוחנן, שעשו תוכנית מיתר, כפר ביאליק, כפר חסידים, עכשיו שהוא אושרה הרחבה. יש פה תוכניות לא לשנים קדימה, חלקם לעשרות שנים קדימה, להרחבה. וזה דבר טוב, זה מצב טוב. יש עדיין הרבה עבודה, ולטייב את זה, ועבודה מקומית, אבל יש פה הסתכלות קדימה, שאני חושב שהוא עצה בשנים האחרונות מאוד, מבחינת ה... כל דבר גם לוקח לאט, אבל עדיין זה וואץ, ויש פה, לא חושב שיש פה יישוב רן, אני טועה שהוא במצוקה כרגע שלא יכול לבנות.
לכל היישובים יש תוכניות מעודכנות.
יש תוכניות מעודכנות, ויש תוכניות לבנייה, אבל צריך כבר להתחיל לחשוב קדימה. ויש גם, יחד עם התוכניות, יש גם מגבלות כמובן וכו'.
אני לפי חודש שיש במנהל, והמנהל החדש, אומר, אני לא יודע כלום, גם אין תקציב. יש לנו חיילים משוחררים שאין להם מגרשים, לא
כלום. בסדר, אם תהיה צפון אנחנו תקועים, זה נכון. אבל בואו נ... אז זה הערה כללית, ויש עוד הרבה עבודה תמיד, אני אומר, העיסוק בדברים האלו גם אחד הדברים המתסכלים, אני רק אגיד משפט אחרון, רן הזכיר את זה בשקף אחד, אבל אנחנו עוסקים פה כמועצה ובוועדה בפרט, אבל לא רק הוועדה פה, יש פה גם גזברות, וחלקה משפטית ואחרים, וגם אני עסוק בזה חלק גדול מאוד מהתפקיד שלי, זה הכל הגנה, כל מה שהשקף הזה, זה, שום דבר פה זה לא התקפה. זה ותמ"לים, זה תמ"א 75, זה תוכנות מתאר ארציות, זה המחלף שרוצים לעשות ליד דיפטין. כל הזמן אנחנו עושים... כל הזמן וניקוז, כל היום עוסקים בתוכניות הגנה, וזה נפח עצום, והגנה, אבל אם לא... אם ניקשל בהגנה הזאת, ולא, או שלא... ולפחות לעכב אותה כמה שיותר, אז זה ישפיע מאוד על חיי התושבים. זה עיסוק, ומה שאיתמר אמר על איך רואים את המועצות, זה נכון. רואים את זה בתוך שטח התודעה לבנייה, בסופו של דבר, ברמת המדינה. ואם לא נלחמים על זה כל הזמן, ברצף, ומוצאים על זה גם כספים, והם כספים לא קטנים, אז לא טוב. זה המסגרת הערות. רן, תודה רבה, אתה מוזמן להישאר, זה השעה, שעה מצוין שלך להישאר. כן, אנחנו, אני רוצה לעבור...
אני אבל יזוז, כי אשתי כתבה לי שארוחת הערב מתקררת.
תודה. אני עובר לפי מה שאמרנו, אנחנו עוברים עכשיו לסעיף סעיף שהפעלת השירותים לגיל השלישי למועצה. אתי תציג ותסביר, ואם צריך נרחיב, אבל אני חושב שזה נושא במובן. אחר כך האינפורמציה שלי זה ממש כמה משפטים. אני מקווה שישאר לכם גם זמן לראות, יש פה גם תערוכה במבנה הזה חדשה, אני אדבר על זה כמה מילים, שישאר לכם כמה דקות ללכת גם בתערוכה. אתי, הנושא של ה...
אז קודם כל, צריך להגיד שהמטרה של השינוי לשמור על השירותים הטובים שנמצאים היום בדורות. אז אין פה שינוי שהוא בעצם... אין פה שינוי שהוא משפיע על הלקוחות בעצם של דורות. בפועל היום... מרכז היום של דורות וגם המועדון מופת וגם הקהילה תומכת זה שירותים מוניציפליים שהמועצה צריכה לתת אותם. כיום הם ניתנו תחת דורות. אנחנו צריכים היום להסדיר את ההתקשרות והדרך היותר נכונה לעשות את זה היא למעשה לקלוט את עובדי הדורות במכרז שאמור לצאת לטובת שלושת הגופים האלה, הפעילויות שאמרתי, שזה רק הקהילה תומכת ומועדון מרכז היום ומרכז מופת. כל הקתדרה בכלל לא קשורה לדבר הזה. ההסדרה של זה היא נכונה לתפעול השוטף של המקום הזה מבחינת ההכנסות של הכספים והתפעול שלהם ויחסי הגומלים שלהם בין המועצה לדורות. המשמעות היא שכסף זה לא הולך לעלות יותר למועצה. תכף אורי יאשר את זה. אנחנו מביאים את זה פה א' לעדכון, כי חשוב שבעצם תדעו שמהלך של קליטה של 10 עובדים שנותנים את אותם שירותים יהיו לתוך המועצה. המצב היום שיקרה זה שבמקום שהכסף שנכנס למשרד הרווחה וביטוח לאומי ולהפעיל את השירותים האלה שהוא נכנס לדורות הוא ייכנס למועצה אבל התפעול של זה והשירותים של זה ימשיכו לעשות בדורות
לא בדורות
פיזית
באותו בניין לא בעמותת דורות אלא פיזית באותו בניין הנושא הוסבר הוא נושא די פשוט אם יש שאלות לאתי אורי כבר אישר בחוות דעת שהוא מסר וצירפנו אותה שזה לא נושא עלויות נוספות למועצה.
הם
לא עוברים.
א', הם לא עוברים. צריך לצאת למכרז. צריך להגיד שכל האנשים...
תשאלו בכל רם, הכל בסדר. שאנשים ישמעו וניתן תשובות. בן, אתה רוצה לשאול משהו? לא, לכולם, תשאל מול כולם, בסדר.
אני מאוד דיברתי עם ליאת והסבירה לי הרבה ואני בעד. רק רציתי לדעת אם האנשים, אותם אנשים עוברים באותם תנאים.
בואו רגע ונעשה רגע איזשהו סדר.
זה תחת עמותה.
צריך יהיה לקלוט אותם במכרז כדין והעסקה שלהם תהיה כמו עובדי מועצה. אני צריך להגיד שגם השכר של מי שיקלט הוא לא, אם יקלט מאותם, הוא יהיה די מקביל. יכול להיות שיהיו כאילו סוג של תנאים שהם שונים קצת אחד מהשני, אבל נעשתה בחינה כלכלית של הדבר הזה. אנחנו צריכים להסתכל היום על הפעילות של הגיל השלישי לדורות, והמהלך הנכון הוא שזה יתנהל בתוך המועצה ולא מחוץ אליה. זה הכל.
כן, זה השירות הטוב שחברים בדורות מקבלים, יימשך, זה הרעיון. יש שאלות לאתי או למישהו אחר, אז אנחנו נשאל, ואם לא אנחנו נאשר את זה, זה נדרש. התהליך הזה הוא נדרש חוקית, הוא גם בעת הזאת, ולכן הבאנו אותו היום, למרות שהסדר יום העמוס בדברים אחרים לגמרי, אז אני רוצה שאנחנו נאשר אותו, ונתחיל לפעול ליישומו.
קיבלו את החוות דעת של הגזבר.
כן, כן, יש חוות דעת, אין עלויות נוספות, קיבלו. אנחנו, אורי פה גם נמצא ומאשר את הנושא של העלויות, זה לב ההצעה. ואנחנו נאשר את ההצעה כפי שפה...
יש שם הצעת החלטה, למטה.
כפי הצעת החלטה, אז רגע, תעבירי עדן למטה, בבקשה. נוסח החלטה, מליאת המועצה מאשרת את העברת ביצוע שירותים לגיל השלישי, מרכז יום וקהילה תומכת, להפעלת המועצה.
צריך להוסיף פה את מועדון מופת.
ואת מועדון מופת, אז אנחנו נוסיף את זה בפרוטוקול. לרבות כל הפעולות הדרושות לשם כך, ובין היתר גיוס עובדים מתאימים וביצוע התקשרויות להפעלה כאמור, הכל על פי כל דין.
עם ירושלים, אני רק אוסיף שבינתיים אנחנו
התקשרנו
לתקופת ביניים, עם דורות, היא מסתיימת ב-30 באפריל, ואז זה ייתן לנו מספיק הזמן להתארגן, להיערך, לקלוט עובדים מתאימים במכרזים ולהתחיל את ההפעלה בראשון במאי.
אוקיי, תוסיפי את ההערה של דורות, את ההערה, סליחה, של אורית, גם כן לפרוטוקול, ואנחנו מאשרים את זה עם ההערות והתוספות שפה נאמרו, אנחנו מאשרים את המהלך הזה, ואנחנו מתחילים לפעול לאורו. אני שואל רגע את הנושא של, אני עובר רגע לתחילת הישיבה, אישור פרוטוקול, לפי מה שאני בדקתי לפני, לא היו הערות לפרוטוקול המליאה, ואני רוצה לדעת, יכולים לאשר אותו, לא התקבלו הערות. מאף אחד, אנחנו מאשרים את הפרוטוקול במליאה מ-27 לראשון 2025, אישרנו, ואנחנו עוברים לסעיף האחרון, כי אין לנו סעיף ששונות, לסעיף כמה דיווחים שלי. אני רק רוצה באמת חשוב שאנשים גם יספיקו עכשיו לראות פה את התערוכה. אנחנו יושבים, אתם יכולים לראות גם תמונות על הקירות, זו תערוכה של היזם העיקרי רשות הניקוז, ועשו את זה בשיתוף פעולה עם המועצה. זו תחרות צילומים שנעשתה, הייתה פה לפני יומיים בשעות הערב, התחרות עצמה, וזה צילומים שצילמו צלמים מכל רחבי ישראל. הצלמת המפורסמת ביותר היא יוליה, שהתמונה שלה פה מופיעה בחדר, תצטרכו לאתר את זה לבד. ויש פה איזה שניים שלושה מהמועצה, צילומים לדעתי מרהיבים של אזור נחל ציפורי, צלמים ממש צלמים מכל הארץ. הייתה פה תחרות, היה פה צוות מקצועי, זו תערוכה, שנייה נטע, זו תערוכה של, יש פה גם תערוכה מאוד מקצועית עם עוצר וכולי, יש פה את החדר הזה, תלכו רגע תסתכלו, כי זה נחל ציפורי בחלקו, לא כולו באזור המועצה, אבל חלקו לפחות כשליש הוא באזור המועצה, ויש פה הרבה תמונות גם מהאזור של המועצה, אבל בכלל מנחל ציפורי, תתרשמו מהתמונות, בחדר הזה, במבואה כאן, ובחדר מאחורה, כי זה חדר שעושים בו חדר קורסים וישיבות. ניצלנו גם את זה, את האירוע הזה, גם קצת לשדרג את המבנה, מי שלא שם לב, הוא בכמה דברים, בצביעה, בכלל את החדר ליד קצת צביעה וליטוש, שיהיה מקום ראוי לשבת בו ולעשות פעילויות של המועצה. והייתה תחרות, היו שלושה זוכים במקום השני, וזוכה אחד במקום הראשון, נדמה לי שבכלל הוא מגבעת שמואל. והתמונה שזכתה היא התמונה אחר כך שהסתובבו, אז תזכרו, זו התמונה שנמצאת מאחורי בוזי, זו התמונה שזכתה במקום הראשון. ובאמת יש פה אנשים גם הרבה בדואים השתתפו בתוכנית, בצילומים האלו. ויהודים, והנה מישהו זכה בכלל מגבעת, לא קריית שמואל, שזה באזור. מגבעת שמואל, לא היית מקבל את הפרס בדיוק. רציתי שישארו לאנשים כמה דקות, והחדשות הטובות שברשות הניקוז, שזה היה בבעלותם התמונות והעלות של, של האירוע הזה, חוץ מהאירוח שהוא היה עלינו, החליטו להשאיר את התערוכה הזאת פה בתור תערוכת קבע ותרום לנו את כל התמונות, אז עכשיו הם יישארו פה תלויות וזה ישדרג גם את הבניין הזה. התמונה של יולה זה התמונה הזאת. חוץ מזה, יש לנו, אז בזה רציתי שישאר קצת זמן ובאמת יסתובבו. אנחנו נתראה במליאה, המליאה הבאה תהיה גם כן מליאה עמוסה, יש לנו הרבה דברים שהבטחנו להספיק ברבעון הזה. אנחנו מתכננים אותה, את כל הדברים שהבטחנו גם לעשות, ודברים שוטפים ודברים אחרים שהבטחנו, לא חבל להזכיר אותם פה, ואנחנו נתראה במליאה הבאה, והרבה תודה. עוד משפט אחד אחרון, זה גם יום מיוחד היום, יום עצוב, אי אפשר שלא להזכיר את זה, אנחנו במליאת מועצה, בהחלט יום עצוב במדינה.